עכשיו ב-103 FM. ספורט עם לירן שכנר, משה פרימו וצביקה שרף.
זה מתקרב, הולך ומתקרב 72 שעות לקראת הבאזר, לקראת השריקה הראשונה של מונדיאל 2022, קטר. אז כמובן אנחנו הולכים והופכים לנרגשים יותר לקראת האירוע הגדול הזה, האירוע הגדול של הספורט העולמי השנה, ורוב הנבחרות כבר נמצאות שם בקטר, חלק עדיין בדרך, עוד מעט נשמע גם חברים שנמצאים בדרך לשם. שלום פרימו.
אהלן לירן.
שלום צביקה.
אהלן.
טוב, אז אני רוצה לפתוח קודם כל, בדרך כלל זה בסוף, לפתוח קודם כל, כשאני אומר לך גמר מונדיאל, ואני יודע שאתה הולך להיות שם פרימו, את מי תפגוש שם?
אני אראה בגמר את ארגנטינה צרפת.
זה אתה יפה. רוצה או זה אתה חושב?
רוצה, עשיתי גם את המשחק של פיפה, דרך האימורים שלי, הגעתי לחצי גמר ארגנטינה-ברזיל, אמרתי על ארגנטינה, צרפת הגיעה לחצי גמר, אמרתי עליה, הגמר
עם
שלי...
מי? עם מי?
לפי החשבון שלך?
תכף אני אסתכל, זה לא, המשחק היפה של...
לפי החשבון שלו הוא חייב... הוא חייב ששתיהן תסיימנה בראש הבתים.
בוודאי.
במוקדמות.
בוודאי. כן, יעלולות להיפגש אחת מול השנייה, אם ארגנטינה מסיימת שנייה, בשמינית.
לא, אני הלכתי על ארגנטינה וצרפת שזוכות בבתים שלהם.
נכון.
אני הגעתי עד הגמר ארגנטינה-צרפת, מאוד רוצה לראות את זה, שארגנטינה שמסי תנצח את אלופת העולם בגמר, מאוד רוצה לראות את זה, אבל אמרתי גם לרון בחוץ, כל הניחושים האלה, אתה יודע הבתים, אתה יודע, מה שיצטרך לקרות, יקרה, אתה יודע, פעם ב- יש לך את הנפילה. מהשמינית עד הסוף, אתה יודע, זה 120 דקות ופנדלים, ויכולה להיות נבחרת אדירה, כמו ברזיל, צרפת או ארגנטינה, ביום לא טוב, בשמינית או ברבע, ונבחרת פחות טובה, לוקחת אותם לפנדלים, ופנדלים הפסדת,
נכון,
ואנחנו
נכון,
מכירים כאלה כל הקריירה שלנו.
זה קרה, אגב, שוב, ביורו האחרון, למשל, איטליה לקחה גם את החצי, גם את הגמר בפנדלים, בגמר הגיע לה, בחצי הגמר ידיחת הספרדים.
אתה כן. היית ביורו, מה שאנחנו כן. ראינו במשחק, דנמרק נגד צרפת, זה משחק שעוד... עוד הזכרו אותו עוד המון המון שנים, מה שדנמרק עשתה בסיום, ואיך היא הדיחה את צרפת, שצרפת ברוב קולות הייתה...
שוויץ.
שוויץ? כן. שוויץ, סליחה, שוויץ. שוויץ, במשחק המטורף, שכולם נכון. כבר בדקה 80 אמרו, יאללה, נו, צרפת עלתה, זה הכדורגל, אתה מבין? בעשר דקות עשתה לך קבוצה פחות טובה, מה שאף נבחרת בעולם לא עושה לך, זה מה שיקרה גם במונדיאל. מה שאני רוצה להגיד על המונדיאל, דבר אחד, כולנו פה, צביקה, אחי ותיק, אחרי זה אני, אחרי זה אתה, מאוד אוהבים מונדיאל, אני יודע המון דברים ממונדיאל 70, שלדעתי ב-70 ראיתי את הנבחרת הכי גדולה בהיסטוריה, לא יעזור לאף אחד עם כל הקדמה וה-GPS'ים, אף אחת לא יכולה לשחק כמו נבחרת ברזיל 70, ולפלא ולגרסון לא היה GPS'ים, לא יכולים להגיע לרמה הזאת, ואני רוצה לומר לך שמה שקרה לנו הפעם, שהיינו מסיימים את הליגה, ואנחנו משדרים בליגה ועוקבים, היה לנו שבועיים, שלושה, שהיינו בטירוף. עכשיו, לא רק שאנחנו כבר...
באמצע הליגה.
ביתר ירושלים, סכנין, אף אחד במדינה לא ידע שיש מונדיאל. ראינו כולם את ביתר ירושלים, סכנין. פתאום אחרי שבוע אנחנו מקבלים...
אולי זה טוב, אתה אומר. אין זמן לנוח.
נהדר, מבחינת תועדי כדורגל נהדר, כי קיבלנו אחרי שבוע, מה לא נהדר?
פצועים.
כל יותר מדי. כל יום נפל לנו...
אתה רואה את זה גם במונדיאל.
כל יום נפל לנו כוכב.
סעדיו מנה, אחד מכוכבי הכדורגל העולמי, לא ישחק בשלב הבתים, אז אולי לא ישחק בכלל.
ואתם יודעים מה זה בשביל סנגל? בשביל סנגל, מה שקרה לסנגל, זה בדיוק מה היה קורה לארגנטינה, זה היה מסי.
אגב, גם יונג מינסון של דרום קוריאה שחק רק במחזור הסיום. וצביקה.
אבל אני רוצה להגיד בעניין הזה.
צביקה בטח הולך עם אנגליה, כמו כל הוותיקים.
לא. אני רוצה גמר ברזיל לארגנטינה.
לא יכול להיות.
שלא היה בחיים.
לא, יכול להיות. הכל יכול להיות.
אם הם מסיימו שתיהם ראשונות, הם יגיעו לחצי הגמר.
כן.
אבל שזה נראה, אולי תראה, זה פגע בכל הנבחרות האירופאיות. הנושא שזה באמצע העונה. ואי אפשר לעשות הכנה, ויש פציעות, וזה באמצע הליגות. כי יש קונפליקט. עם כל הזה שהשחקנים הגדולים, אז באמת נאמר ומסי עשו הכל בשביל לשחק באליפות העולם. אבל השחקנים האירופאים האחרים יודעים, המשכורת שלהם זה לא מהנבחרת, המשכורת שלהם זה מהקבוצה, והם נקראו לשרת את הקבוצה עד הסוף, או לשמור על עצמם בקראת הנבחרת. אבל
אתה ראית שבמחזור האחרון, לפני שבוע, שחקנים שמרו, אני לא יודע אם שמרו, מי שלא רצה לסכן את עצמו, לא שיחק.
במשחק האחרון, טוטנהאם, הארי קיין הרג את עצמו. הוא נכנס, אתה יודע, הם רצו, בסוף ניצחו 4-3, כל טאקל חשבתי שהם מפוצצים אותו. עכשיו זה אנגלים נגד אנגלים, מפוצצים את הארי קיין.
תהיה בטוח שיש הרבה אנגלים שרוצים לנסוע בגובה.
זה היה אחד המשחקים הגדולים טוטנהאם ליץ השנה.
מצד שני, הסתכלתי קצת אתמול, קפצתי בין המשחקי הכנה. זה לא משחקי הכנה, כולם שמרו, כולם היו...
למה ארגנטינה מסי שיחק?
כן,
אני לא מדבר לשחק. אתה ראית איך הם נתנו לו לעבור שם? זה היה כמו קונגל.
אבל כל המשחקים האחרים היה בלואו נמוך.
נכון.
לא בטירוף. החליפו, הרבה שחקנים לא שותפו, זה לא המבחן, מי נבחר, פה ראיתי את גרמניה, ניצחה 1-0 בקושי, וגרמניה תמיד ההכנה שלה מדוקדקת, שלושה ימים לפני אליפות היא בכושר C, היא הייתה בלואו.
יש את הדוגמה הכי טובה, ממונדיאל 2014, מרקו רויס הזה היה השחקן הגרמני הכי טוב, הוא נפצע בדקה 93, שמשחק האימון האחרון, משחק כזה כמו שראית אתמול, ופספס את השחייה של גרמניה. זה יושב להמון שחקנים בראש, וזה די הגיוני.
אתה יודע מה עצוב? אם זה קורה במשחק, אתה אומר, אין מה לעשות, אם זה משחק ליגה, הבלם מולך לא ייתן לך, והוא יכול בטאקל להשביט אותך. באימון של נבחרת צרפת, כי הם בפה, הקשר הנפלא של צרפת פגע בחבר שלו, שהחבר שלו לא משחק.
יש לפעמים שזה לא בא מטאקל.
נכון.
מתיחת שריר.
מתיחת שריר אין מה לעשות.
אתה לא יכול לעשות כלום, זה לא תמיד מטאקל שנכנסים בך.
אגב, צביקה, מתיחת שריר, מסי באימון לפני המשחק האחרון, עשה את ההצגה של השחקנים שתופסים את היד.
מהארגנטינה אנשים מתו.
אני אומר לך, כמה קיבלו התקפי לב, מסי אפילו לא יודע שכמה קיבלו התקפי לב מהנגיעה הזאת בשריר הירך האחורי, שזה המכה הכי גדולה של ספורטאי, ומי שמקבל היום מתיחה בשריר הירך האחורי, לא, אין מה לדבר על...
לא, אבל אתה יודע, כשמדובר במסי, מתיחה, אז הוא יושבת 3 שבועות, עדיין הוא יהיה בסגל, וימתין אולי אם יגיעו לרבע הגמר, אבל זה המון נעימי.
זה לא אותו דבר.
תשמע, מונדיאל, אני אגיד לך ככה לעניין הזה, מונדיאל זה חגיגה של כולם, כל הנבחרות זה צבע, שאני מסתכל אפילו, אני אראה את קטר, נגד אקוודור, ביום ראשון, לא מעניין אותי אם יתנצח, הצבע מסביב, הדגלים, הריקודים, השירים. אבל...
קטר הצליחו להעמיד קבוצה נורמלית?
לא יודע, לא מכיר אותם, נראה אותם ביום ראשון.
התשובה היא כן, זה לא סעודיה.
מה שאני רוצה לומר הפעם על המונדיאל הזה, ואני חושב שבדברים שאני אומר עכשיו, יגידו בחצי מתחנות הרדיו בעולם, זה על העניין של מסי. מאוד רוצים שהשחקן הזה יזכה במונדיאל, כי לדעת כולם זה הקוסם הכי גדול פה בעשורים האחרונים.
ולדעת כולם זה האחרון שלו.
וזה המונדיאל. עכשיו, אני אגיד...
לא, ברור שזה האחרון שלו.
מונדיאל האחרון.
אני אגיד לך את האמת שהייתי ילד, מאוד רציתי ב-70 שזה יהיה פלא וזה קרה. מאוד רציתי ב-74 את יוהאן קרויף, אפילו ראיתי אותו מוביל 1-0 נגד גרמניה בגמר הגדול. וזה לא קרה. הענקיים האלה שאני רוצה שיניפו את המונדיאל, זה מה שקורה לי עם מסי, האהבה הגדולה שלי אליו. מה יש לי עם ארגנטינה? אין לי כלום, אני יכול לאהוב את ספרד, בספרד הייתי הרבה יותר מארגנטינה, אז אני צריך לאהוב את ספרד, אבל מסי, זה אהבת חיי.
אל תשכח שבסוף שאתה זוכר שחיות גדולות, אז כולם, אתה אומר עכשיו, כוכב גדול, נזכרים במרדונה 86, אבל היו גם נבחרות גדולות, שהן לא שחקן אחד, כמו ספרד, ב-2010, וגם גרמניה ב-2014, אלו נבחרות שהיו קבוצות.
צודק 100%.
ויכול להיות שהולכים לעידן הזה, למרות שצרפת כן נציגה.
הדוגמה שלך היא טובה, אתה יודע למה היא טובה? ל-98. זידן נחשב על אחד השחקנים הטובים בעולם, ב-98 בגמר 3-0. אבל זידן, כמו שאתה אומר, היו מסביבו שאהבו את כולם אותו הדבר. הוא לא היה כמו המסי של ארגנטינה.
לא, הוא כן היה.
אבל לא ברמה הזאת. או קרויף של הולנד.
למה לא סופרים אף נבחרת אירופאית כפבורית?
למה לא?
מדברים על ברזיל, מדברים על ארגנטינה.
אני לא חושב. אתה אומר שדבריינה עם בלגיה לא יכול להגיע רחוק?
הולנד.
גרמניה וספרד?
גרמניה, אני לא בטוח. ספרד. אנגליה, דנמרק, שבאליפות אירופה היא פנטסטית, ואתה רואה את השחקנים.
דנמרק, כן.
דנמרק תהיה סוף שחור.
סוף שחור?
כן. עוד מעט אנחנו עם האורחים שלנו, אחד מהם כבר על הקו. קודם כל, אורחים ומפיקים, שר פלסנר ורון שעין, אחראי על השידור ב-103, בני שאולסקי ברדיו צפון, 104.5, אמג'ד בדר, ובדיגיטל, רעות מתיתיהו ארגון, עמיתי דואק ומאור רטה, ואנחנו על הקו עם... עוזי דן, ספורט הארץ, עוזי.
אהלן.
מה קורה?
בסדר גמור.
בתור ברזילאי, אוהד ברזיל, אתה מרגיש נוח עם שניים שממש אומרים בפה מלא, אם זה לא מסי, זה לא זה?
אני, תשמע, אני מקצועית מרגיש מאוד נוח, כי גם אני חושב שמסי וארגנטינה תיקח, יקחו.
מה אתה אומר?
כן, כתבתי את זה גם.
זה לא קל מדי, זה לא מחושקל מדי. זה לא ניחוש קל מדי?
זה ממש לא ניחוש קל מדי, זה ללכת עם הקרמה במקום עם המקצועי.
לא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני בעסק הזה הרבה שנים, פעם ראשונה שאני מאמר, ואני כל מונדיאל מאמר על זוכה, ולפעמים זה פוגע, לפעמים טועה, לפעמים קרוב, לפעמים רחוק, היה לי אחוז פגיעות לא רע בכלל, אני פעם ראשונה מאמר שארגנטינה תיקח את הגביע העולמי, אז זה לא, אתה יודע, ניחוס כאוהד ברזיל וכל מיני דברים כאלה, יש...
יש לך הסבר מקצועי או שזה רק הסבר...
אז אני אומר, ארגנטינה קודם כל, זה לא סתם שהיא 35 משחקים לא הפסידה, קרובה מאוד לסי עולמי של איטליה. יש לה את מסי כמובן, והוא בכושר, וזה המונדיאל האחרון שלו והכל, אבל ארגנטינה נבחרת טובה, אין לה כאילו חוץ ממסי כמובן, איזה דברים נורא נורא חזקים, אבל גם אין לה כל כך חולשות, זאת אומרת, אתה מסתכל על ברזיל, ברזיל יש לה הגנה, שערוריה, זאת אומרת, יש חלק התקפי מדהים, וכל מיני שחקנים, אתה אומר, וואי, פירמינו אפילו לא בסגל, תראה מה זה, תראה איזה שחקני התקפה.
לא, אין לה מגינים, הבלמים בסדר.
אני גם אמרתי לו.
כל האחר שלי, ליטיאגו סילבה וברקיניוס.
מרקיניוס בלם ברמה גבוהה באירופה.
מרקיניוס בלם שבעונה האחרונה, היה לו ירידות ועליות, וטיאגו סילבה היה פעם הבלם אולי מהטובים בעולם.
רגע, תן לי אבל לתקוע לך מסמירים קטנים בגלה שאתה רוצה את על הדרך. השוער של ארגנטינה לא מצוי בכושר הכי טוב שלו.
למה? אתמול דיברנו עם יהודה ארם, הוא אמר שהוא...
אמיליאנו מרטינס?
כן, שהוא בכושר מצוין.
לא יודע, לא חובר.
אתה צריך להבדיל, לירן, אתה צריך להבדיל בין שאתה לוקח את אליסון, שברור שהוא שוער ברמה עולמית גבוהה, אחד ה4-5 הטובים בעולם, לעומת מרטינס, שהוא שוער טוב, אבל בסוף בסוף, כמו שהתחלתם להגיד קודם, כדורגל זה משחק קבוצתי. זאת אומרת, אתה מסתכל, תחשוב רגע על איטליה 82. עזוב פאולו רוסי שהתפוצץ ב-3-4 משחקים האחרונים. היה לך שם נבחרת, היום אתה אומר דינו זוף, וואו, וזה, בסופו של דבר...
נבחרת אפורה.
לא, לא, אני חייב להגיד לך ולאוזי, אוזי צודק, ברוב המקרים, לא כוכב העל לקח את זה, זאת אומרת, פלא היה...
נכון, אבל אז הוא סותר את עצמו.
לא, לא, הוא אומר נכון, פלא היה ומרדונה היה, היו כוכבים מעל שעשו מונדיאלים. היתר הנבחרות, הם באו כנבחרות, בוא נתשמע, הדוגמה הכי טובה, ספרד בדרום אפריקה.
גם מרדונה היה בארבעה מונדיאלים, אנחנו זוכרים את 86.
מה שאתה אומר זה נכון, פרימו, 2006 איטליה. ספרד 2010, גרמניה 2014, אלו נבחרות, לא? בלי כוכבל.
אלה נבחרות.
בלי כוכבל, אבל השאלה מה יקרה פה, האם נבחרת או שחקן על?
אתה יודע מה, אוזי, גם אני חושב, יש עוד משהו לארגנטינה? תשמע, שמאמן יכול להכניס מהספסל לדיבלה, איך אני מחזיק ממנו, כוכב כדורגל.
לא רק זה, תראה דימריה, מי שראה את המשחק נכון, זה משחק הכנה נגד האמירויות, זה כאילו לא נראה שום דבר, אבל דימריה בכושר פנטסטי, דיבלה בפנים, כי גם עם הפציעה הוא כנראה...
גם לאוטארו, מרטינס, שחקן מצוין.
לאוטארו שלו, כן, יש פה, יש לארגנטינה סגל טוב מאוד, גם אם אתה, אתה יודע, עזוב רגע את מסי. עכשיו אני אומר, ברזיל עושה את החולשות שלה, למרות שבסוכנות האימורים היא במקום הראשון, צורפת, אלופת עולם, עומק והכל, אבל תראה כמה פציעות. עכשיו, בסופו של דבר, ב-2018, קנטה ופוגבה בקישור האחורי, עשו את הנבחרת הזאת.
עשו את ההבדל, עשו את ההבדל.
שניהם פצועים, עכשיו נפצע גם קימפמבה, נפצע גם אנגוגו. אני חושב ש... ארגנטינה מועד ספר אחד, אבל אמר צביקה פה, דיברתי על האירופאיות, משהו נכון, בוא נזכור, ברזיל וארגנטינה נמצאות מקום 1-2 בסוכנות האימורים, הרבה מדברים עליהם.
מחקות האירופאיות.
20 שנה האחרונות, רק
אירופאיות. לא רק זה, ואומרים את זה, זה קלישאתי, אבל זה נכון.
מחקות האירופאיות.
מאז הקורונה, המפגשים בין אירופאיות לדרום אמריקאיות כמעט ולא מתרחשים. והעניין הזה, גם מסי הזכיר את זה.
לדעתי קרה עוד משהו. מעבר של שחקנים ארגנטינאים וברזיליאים, דרום אמריקאים לאירופה, לימדו את האירופאים איך לשחק נגדם.
אני לא רואה, נגיד, את ארגנטינה עוברת נבחרת כמו דנמרק. אני אומר לכם את האמת, זה...
אז תשמע, קודם כל דנמרק לדעתי, וזה האמור שלי,
עשו מיקס עם שיטות המשחק.
האמור שלי הוא שדנמרק מפסידה לארגנטינה בגמר, זאת אומרת שמגיעים עד הגמר, דנמרק יכולה להיות סוס שחור, כמו שהיו אומרים פעם.
אז אני אמרתי שצרפת בדרך תעבור את דנמרק, אנחנו קצת...
אז זה אומר שדנמרק מסיימת ראשונה.
אני רוצה להזכיר לך פרימו, שדנמרק וצרפת היו באותו בית בליגת האומות, דנמרק ניצחה אותם פעמיים.
אבל שוב...
אני אזכיר לך שהם היו באותו בית במונדיאל שעבר, הייתי במשחק, 0-0, ואף אתה יודע מה, עזב רגע דנמרק, נבחרת כמו שוויץ, לא, מדברים על ברזיל, יש לה בית עם שוויץ, סרבה וקמרון, זה בית נורא נורא קשה.
מטורף. הזכרתי לשכנר את שוויץ נגד צרפת ביורו, מטורף.
עברה צרפת ביורו, חכה רגע, עברה צרפת ביורו, עלתה אוטומטית מבית של איטליה במוקדמות, שלחה את איטליה לפלייאוף, איטליה לא עלתה, ניצחה גם את ספרד וגם את גרמניה בליגת האומות, שווייץ היא נבחרת מאוד מאוד טובה.
אגב, נכון, שווייץ וסרביה זה שתיים שיכולות לעשות נזק, אבל אם מדברים על רומנטיקה, כשאתה פוגש את אריקסן ומסי בגמר, כבר לא יודע מה יותר רומנטי, בכל זאת.
זה לא היה בהיסטוריה, בן אדם שמת הולך לככב במונדיאל.
אם דנמרק תהיה בגמר, אז כל אחד שהוא לא עד ארגנטינה, אני חושב יהיה בעדה, אבל... ושוב, אתה יודע, ולא מזכירים את הולנד למשל, שיש לה בית מוקדם, הולנד הדרך שלו לרבע הגמר פתוחה. עכשיו אתה יודע, רבע הגמר זה כבר לך אתה יודע, הולנד לא הפסידה עם ונחל 15 משחקים.
ונחל שולט שמה...
בלי בכלל... אתה יודע, בלי תחרות, גם הולנד יכולה פתאום להיות נבחרת...
כל פעם שוונחל חוזר לאמן את נבחרת הולנד...
הפסקתי להאמין בה אחרי 74-78.
הוא צודק.
רוזי, כל פעם שמחליפים את וונחל, מביאים איזה מאמן הולנדי צעיר, שזה זה, הוא נופל, מחזירים את וונחל, הוא עושה סדר בנבחרת.
מזכיר לי, אתה יודע, יש מאמן כדורסל כזה בארץ.
כן, הוא כבר לא קיים.
אל תוריד מעצמך.
אבל... האמת לנסוע להולנד, לעשות סדר בהולנד זה גם אחלה חוויה, צביקה. אבל אתה צודק, קודם כל הדרך לרבע סלולה, בית קל ואמור להיות בית קל, ואז המפגש מול השנייה בבית של אנגליה. אז אני אתן לך עכשיו לא התקלות, אבל כמה נבחרות אירופאיות.
אני אגיד לך משהו, שנייה, אני אגיד לך משהו לירן על אנגליה. קודם כל יש לה בית מאוד קל, כמו ב-2018 בית היא אמורה לטייל בו, עם כל הכבוד לאיראן או לוולס, השכנה, אפילו לארצות הברית. אבל אנגליה, ששוב מדברים עליה כמובן, כי התקשורת האנגלית, אנחנו מכירים אותה, הגנה חלשה מאוד.
מאוד.
בעיית מגן ימני, ארי מגווייר כנראה יפתח, זה, בוא נגיד סאוטגייט זה לא, והוא הוכיח את זה ביורו, ההבדל בין אנגליה לבין תואר,
זה
לא רק שחקן כזה או אחר, זה כנראה גם בעמדת המאמן.
כן, אז מסכים, אין מה לומר, כי תראה, גם החלק הקדמי, חוץ מ... זאת אומרת, החלק שמגבה את ארי קיין, אז פודן בכושר, סטרלינג לא.
למה המגן של ליברפול לא פותח?
לא, יכול להיות שהוא יפתח.
אלכסנדר.
מה שאומר אוזי, זה...
באמת אלכסנדר, אבל
הוא בירידה.
הוא בירידה. זה לא פרשם של לפני שנה, שנתיים.
הוא בירידה, וטריפיר כבר מתבגר. אבל אני רוצה לקחת אותך לעוד...
זה בעיה?
נכון, אנגליה, לצערי ולדעתי, לא תגיע רחוק. נותן לך כמה נבחרות, תגיד שלב, ספרד.
רבע גמר.
גרמניה.
חצי גמר.
באת מוכן. פורטוגל.
שמינית.
הוא רואה את זה כל היום מול העיניים, יש לו את הטבלה.
פורטוגל בשמינית.
כן.
זאת אומרת, רונלדו יעשה את העבודה הפוכה.
פורטוגל ואורוגוואי משחקות נגד ברזיל בשמינית, אל תשכח את זה.
בדיוק.
אז אתה אומר שפורטוגל פוגש את ברזיל בשמינית.
אני חושב ש...
אני אומר שגם אם פוגש את שווייץ, אני מאוד מספד את פורטוגל ואת רונלדו, אני לא חושב שהם יצליחו, גם אתה רואה שם קצת בלגן בנבחרת, אחרי הרעיון של רונלדו, ראית את ברונו פרננדס, שהוא...
ועוד שחקן, לא, ועוד שחקן באימון גם.
נכון.
אז תשמע, הוא הזכיר נבחרת אירופאית, שכנר, שבאמת יכולה לעשות את המוות, ויכולה אפילו להגיע לגמר, אני רואה את ולוורדה. ולוורדה זה אחד השחקנים הטובים בעולם היום, ואני שומע על פרשנויות על אורוגוואי, אוזי, שזה לא רק ולוורדה, היא נבחרת חזקה.
קודם כל, תראה איזה ניסיון יש עם סוארז, קוואני וגודין, נכון שהם כבר מעבר לסיים, אבל כשאתה בא לטורניר עם שלושה שחקנים שעשו הכל, ראו הכל, ולוורדה, נוניז, אנשים שוכחים שאתה רואים,
נוניז, בנטנקור,
בנטנקור, נכון?
שחקנים טובים.
אז אורוגוואי בהחלט יכולה להגיע רחוק, ומצד שני, שוב, אם היא פוגשת את ברזיל בשמינית,
הלך עליה.
או אפילו את שווייץ, זה קשה, אורוגוואי, אם אתה שואל אותי, תיעצר ברבע.
טוב, אז אתה לא רואה נבחרת גדולה שעפה בשלב המוקדם, בבתים.
תשמע, אני רואה את צרפת, פוגשת את ארגנטינה בשמינית.
לא, אני מדבר שלב בתים. האם אלופת עולם, כמו שקרה בארבע הפעמים הקודמות, עפה בבתים?
קשה לי להאמין, כי צרפת בבית, חוץ מדנמרק שהיא חזקה, אתה יודע, בית עם אוסטרליה וטוניס, אני חושב שצרפת תעלה, אבל היא פוגשת... בוא נגיד ככה, בברקט שלי היא גומרת שנייה אחרי דנמרק ומפסידה לארגנטינה בשמינית.
זהו, אז זה...
כמובן שצריך לזכור, אם אתה גומר שני או ראשון, אתה הולך לחצי אחר, הכל יכול פה להשתנות, וכבר ראינו מונדיאלים שמי שגמר ראשון קיבל הגריה קשה.
אבל נראה לי שבצרפת הבעיה היא לא הכדורגל, הבעיה היא הגיבוש בתוך הנבחרת,
והסכסוך
בין השחקנים.
זה תמיד היה לנו לפני מונדיאל אוזי פעם אחת ש...
דשן כבר איבד את השליטה,
ב-2010, אתה זוכר, הם ירדו מהמגרש.
בטח שבנזמה נמצא שם, אתה לא יודע מה בדיוק קורה בחדר הלבשה.
הם מחכים כבר לזידן שיבוא לעשות סדר בנבחרת.
יכול להיות. טוב, אז אוזי, כמובן עוד נרחיב איתך ונדבר איתך בכל שלב ונבדוק, האם האימור הרומנטי על גמר אריקסן מסי עדיין חי וקיים. אוזי דן. תודה רבה. שלום שרון.
ערב טוב.
מה קורה?
מה העניינים?
בסדר כמור, אתה הרזת? הרזת לבד?
הרזתי לבד, אני עוד לאט לאט אוסף את כל כמות הגופיות, וכל החום שהולך להיות שם, וכל החולצות.
יש לך גופיית סבא כזאת?
היום הגיע...
גופיית סבא לשים מתחת לחולצות המכופתרות.
היום הגיע כתב ישראלי, הכניסו אותו לחדר, חקרו אותו חצי שעה, אתה מוכן לזה?
וואי, כתב ישראלי.
אני בגלל זה יוצא יותר מוקדם, כדי שיהיה לי חצי שעה שעה להיחקר.
הבנתי, אוקיי. מצוין. רק שאתה תהיה מוכן עם התשובות.
תגיד, צביקה, יש לי משהו להסתיר?
כן.
על מי יחקור אותי? על מה יחקרו אותי?
לא יודע.
על הקשר עם צביקה.
אני
כבר לפי התשובות של שרון דוידג'וביץ' אני רואה שבגללך אני צריך לשחרר 1,000 מחבלים עוד חודש.
עליי, פרימו, עליי לא יתנו אפילו הצהרה עליי.
יתנו, ביבי לא יוותר עליך.
טוב, שרון, אני רוצה להתחיל איתך מהסוף. הרי כתבת ספר נפלא עם 50 רגעים גדולים בתולדות גביע העולם.
כן.
על מה תכתוב יום אחרי המונדיאל, איזה רגע לדעתך יהיה הרגע של המונדיאל הבא?
זה שנשארתי בחיים, לא, תקשיב.
יפה.
הסיפור הכי גדול של המונדיאל הזה כרגע, אבל אני אתחיל מההתחלה. הספר נקרא פלא מונדיאל, וכל הקטע בדבר העצום הזה שנקרא מונדיאל, הוא זה שאפשר למצוא סיפורים גדולים מכל כיוון. זאת אומרת, זה יכול להיות משהו שלא ציפינו לו בכלל, זה יכול להיות משחקן שולי בנבחרת שולית, זה יכול להיות עניין פוליטי, אתה יודע, יש לנו ארצות הברית ואיראן, שיש שם אגב גם פרק בספר על מה שקרה ב-98 והיא נפגשות שוב. יש כל מיני אגב סיפורים שחוזרים על עצמם משנים קודמות, אבל לפחות על פניו, כשאנחנו מתכוננים לקראת גביע העולם, הסיפור הגדול, והסיפור גם שכולם רוצים, ואני גם חייב להגיד שזה התגובה הכי שכיחה שקיבלתי, למה לא חיכית אחרי המונדיאל בקטר כדי גם לספר את הסיפור של מסי. כולם בטוחים, או כולם מאוד מאוד רוצים, שלמסי אחרי קריירה שבה הוא השיג הכל, יהיה את הדבר היחידי שהוא לא השיג. אבל לא סתם, אלא דווקא במונדיאל האחרון שלו, ודווקא בנבחרת, שהיא אומנם הכי נבחרת, אבל הכי פחות, זאת אומרת, אם לוקחים את כל השנים שבהם מסי בנבחרת, ומסתכלים על השחקנים נטו, זו הנבחרת הכי אפורה שאי פעם הייתה לארגנטינה. אבל מבחינת נבחרת היא הכי טובה, הכי מצליחה, הכי יציבה.
מבחינת מספרים, מבחינת מספרים, השאלה,
אתה יודע. כן, אני לא יודע מה היה בגביע העולם, אבל אתה יודע, הסיפור של מסי, הוא יכול להיות סיפור מדהים, כי...
נכון, כולם רוצים להיפרד ממסי עם הדבר הכי גדול. זאת אומרת, שיהיה לו את זה ב...
שלא יהיו כוכביות, שלא יהיו ספקות, שלא יהיו דיונים, המון אנשים רוצים את הדבר.
אגב, הוא היה מאוד קרוב, חבר'ה, הוא הגיע לגמר, נגד גרמניה.
אבל זו בדיוק הכוכבית.
הגיע פנדל לארגנטינה, ובסוף גצה נתן להם בערכה.
בוא הכוכבית.
זה דמעות בעיניים לראות את זה.
אבל אתם יודעים, אתה אומר מסי, וגם אוזי דן קודם אמר מסי, וזה נראה כאילו הסיפור הגדול, מסי ורונלדו היו כל כך קרובים עד עכשיו בתודעה, לדעתי לפחות, עד לפני חצי שנה, ופתאום כולם כל כך רוצים מסי, ורונלדו נעלם
לחלוטין.
לחלוטין.
הלו.
אלבון גדול.
אתה יודע, פורטוגל, בלי כל קשר לרונלדו או לא, יש להם קבוצה טובה, חבר'ה.
יש להם נבחרת
טובה. הצוות המסייע של רונלדו...
יכול להיות שרונלדו מפריע להם.
אבל שרון...
יכול להיות יותר טוב אם היו צריכים להוציא את רונלדו מהרכב.
אבל שרון צודק, יש כאן שני שחקנים שבמשך עשור רבו מי הטוב ביותר בעולם. עכשיו, ששניהם מגיעים למונדיאל האחרון שלהם, שרון אומר, מדברים רק על אחד.
כן.
הוא צודק, שרון.
אני אגיד לכם למה. קודם כל, אני אגיד לכם, קודם כל, פורטוגל, בטח מבחינת הכישרון, אבל היא נבחרת טובה יותר מארגנטינה. ועדיין יש לה פחות סיכוי, ככה זה מרגיש. למה זה מרגיש ככה?
איך אתה מסביר את זה?
ובאמת, וזו פעם ראשונה, כשהתחילו הדיבורים על זה לפני שנה, שנה וחצי, אני לא הסכמתי. אבל היום באמת יש תחושה שרונלדו, לא רק שהוא לא תורם, הוא מפריע. ושכנר, אנחנו רואים את זה במנצ'סטר יונייטד.
נכון.
וצערי, ואני אומר את זה בצער רב, אבל לפעמים מגיעים לגיל הזה, הפעולות הפשוטות שהוא היה עושה, הפעולות הקשות שהוא היה עושה, זה פחות מצליח. יש תחושה שההתקפות חייבות לעבור דרכו, או שהשחקנים לידו...
זה נכון, זה מגיע למצבים מגוחכים, בעיקר בליגה האירופית, אבל פה אני רוצה לקראת אותך לנבחרת. בנבחרת, הוא ופרננדו סנטוס, הרי זה ברית, זה לא תנך. אחד שומר על השני, זאת אומרת, הוא שומר על סנטוס, שהיה אמור להיות מפוטר לפני, אחרי היורו הקודם, והפוך, זאת אומרת, פרננדו סנטוס יודע, אסור לו להוציא את רונלדו. והשאלה עם הדבר הזה...
רונלדו מנהל לסנטוס את הנבחרת.
פחות או יותר, והשאלה עם הדבר, וראינו את התגובה אולי של ברונו, אולי נמאס גם לשחקנים בנבחרת.
מסכים איתך.
כן, אני לא אלך לשם, אני אגיד לך למה, כי רונלדו תמיד היה, עם כל העניין שלו של אגו והכל, הוא תמיד היה אחד ששחקנים בסך הכל אהבו להיות לצידו, והוא היה מקצוען, והוא דחף את הקבוצת שלהם קדימה, ואני זוכר את הסיפורים מיורו 2016, ואיך הוא תמך בכולם, ולפני דוקר ופנדל מול פולין, שהוא נסח ביטחון בכולם, הוא מנהיג, אוקיי, הוא ווינר. אבל, אתם שאלתם למה מסי ורונלדו לא. אני לא אכנס לדיון ההיסטורי הזה, למרות שגם עליו עניתי באחד הספרים, אבל בסוף, 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 אחרי כל המספרים, ואחרי כל התארים, וכל הסטטיסטיקות, וה-XG למיניהם, אנחנו עדיין, גם ב-2022, מסתכלים כדורגל עם העיניים ועם הרגש. ומה לעשות? ברמת הכדורגל נטו, ברמת הכדורגל נטו, מסי יש הרבה יותר חיבור של קהל, הרבה יותר רחב, ובגלל זה גם מוצאים
שהוא יפה. אני אגיד לך, אבל לגבי ווינר...
רגע, אני רק אסיים. ובגלל זה, בגלל הרגש, וגם פרימו הסכים איתי, אני בטוח, בגלל זה, בגלל הרגש, מעולם לא יהיה אדם שירגש כל כך כמו מרדונה.
אני רוצה להגיד לכם משהו בעניין הזה. כמו רונלדו, היו לנו, אלה שחקני כדורגל ענקיים.
פה אני לא מסכים איתך.
רק שנייה, אתה מדבר על ווינר, עם נגיחה, עם גופה, מסי, מי שראה את מסי, ושרון דיבר על זה, מאחורי המילים שלו, מסי, אתה לא ראית כאן שחקן כדורגל רגיל, אתה ראית כאן קוסם, שהילד שלי הוא אחד השחקנים הכי טובים בארץ בפיפה, אומר הכדורים שמסי מכניס לרחבה לחברים שלו, אי אפשר לעשות עם האצבעות, זה קוסמות. ודבר אחרון, אני רוצה להגיד לכם משהו על רונלדו, שמתפתח בכל העולם, משפט אחרון, שרונלדו, גם עכשיו בעולם ובישראל, זה מחולק לשניים, אחד אומרים, די, נמאס, שחצן אגו, ומצד שני אומרים, לא יכול להיות שמנצ'סטר תתייחס אליו ככה, זאת אומרת, גם פה יש לנו חילוקי דעות.
אבל הסיפור של רונלדו, הוא גם עשוי להיות סיפור גדול, כי רונלדו ווינר, תסכים איתי, רונלדו ווינר, לפחות כמו מסי, אם לא יותר, לקח את פורטוגל על הגב שלו, לזכות ביורו הקודם, לפני 5 שנים, 6 שנים.
שהוא היה על הספסל ביורו הזה, בגמר.
בגמר.
עכשיו, יכול להיות שיהיה פה הם כל המהפכים, לא מבחינת יכולת, מבחינת הרוח של פורטוגל, פורטוגל יש סיכוי, לא כמו ארגנטינה, גם לעשות את זה.
נכון.
ואתה יודע, זה יכול להיות ההפוך על הפוך הכי גדול בהיסטוריה.
כן,
זה...
ואז אולי יגידו שרונלדו הכי גדול בהיסטוריה.
רגע, יכול, בדיוק, הכל יכול להיות. אני מסכים איתכם, אני מסכים איתכם. כמה שאני אוהב את מסי, סליחה רגע שרון, כמה שאני שרוף על מסי, אם רונלדו עושה אליפות עולם...
מה אתה יכול להגיד נגדו?
מה אתה יכול לעשות? רגע, פפה הבלם?
אבל באמת שהמונדיאל...
הוא בסגל, אני לא יודע.
רגע, שרון יגיד לנו, שרון התכונן למונדיאל. פפה בהרכב הראשון?
לא יודע אם בהרכב, בסגל.
יש מצב שכן.
הוא בסגל.
הוא גם כמו עם סנטוס ורונלדו.
אז רגע, רגע, אני זה. פפה בהרכב הראשון, אין להם שום סיכוי. זה מוקלט.
טוב, אז...
יש להם את קנסלו, ויש להם התקפה מדהימה, ז'וטה פצוע, אבל באמת, רק משהו אחד אחרון לגבי רונלדו ומסי, ובכלל, המונדיאל הזה הוא אחרון לכמה וכמה אגדות, זאת אומרת, רונלדו ומסי ולואי סוארז, ולוונדובסקי כנראה, ומתחלף פה דור, והכל בסדר, וגם אחרי מסי ורונלדו, כשהם יפרשו,
אז אני אתן לו רק קונטרה, אז אנחנו מחכים לעוד 4 שנים, למונדיאל הבא, לפדרי ולאמבפה, יש לנו דור המשך.
רגע, אבל לקחנו משרון אימו, מי הגמר? הגמר שלך, לא צריך זוכה, בגמר מי?
אתה יודע מי אני רוצה שתזכר,
לא, 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 תגיד, אימור, אימור, לא מה אתה רוצה, לא מעניין אותנו.
בוא נדבר על מציאות.
אתה רוצה אנגליה? זה כמו להגיד שאתה רוצה שהפול ב... אני יודע מה, קריית שמונה תזכה באליפות, כן.
קריית שמונה זכתה. לא, אנגליה לא תהיה ככה, אבל איך תדע. ברזיל, דנמרק.
מעניין, אתה השני שאומר דנמרק.
ברזיל, דנמרק.
טוב, יפה. שרון דודוביץ', תעשה חיים.
תודה רבה חברים, תודה רבה.
ביי, נסיעה טובה.
ביי, ביי.
טוב, ועכשיו אמרנו מסי, אז אתם יודעים, האיש הראשון שאומרים בארגנטינה, או אתם יודעים מה, השלישי, אחרי מסי ומרדונה, זה יהודה ארם. מה קורה, יהודה?
ערב טוב, מה?
מה, מסי, מרדונה ויהודה.
כן, אוקיי.
טוב, אנחנו ניקח אותך עכשיו לדרום אמריקה, הרי ברזיל ארגנטינה זה הגמר הפנטזיה של צביקה. זה יכול לקרות?
את מקווה שלא.
אתה לא רוצה, אתה מפחד מברזיל.
הוא לא רוצה לפגוש
את ברזיל. אתה מפחד מברזיל, אתה מפחד מברזיל בגמר.
לא, לא, זה בדיוק. לא שאני מפחד מברזיל, אני חושב שברזיל לא קחת את
הליפור. לא, אתה נקטעת, לא שמענו אותך.
הוא אומר שברזיל לא קחת, אבל הוא אומר את זה כל מונדיאל.
שכל הזמן אני אומר שלדעתי ברזיל תיקח את הליפור. מכיוון שיש לה... שחקנים נופלים להם שם, מהטריבונה, שחקנים...
שחקנים טובים.
ולארגנטינה לא?
תשמע, ארגנטינה היום היא קבוצה, היא לא מסי ועוד 10, זה 10 ועוד מסי. המאמן שרובם לא האמינו שהוא יכול לאמן את הנבחרת, עשה עבודה טובה בארבע שנים האלה.
למה יש לי תחושה, יהודה, שאתם אומרים את זה כנחס?
לא, אני לא אומר, אתה יודע מה, נשבע לך, יש משהו שפוקח. אני לפני רוסיה, נסעתי לראות את ארגנטינה ספרד.
תכף נתקשר אליך, יהודה,
אנחנו לא שומעים אותך טוב, יהודה,
שנייה, נתקשר אליך עוד הפעם.
יהודה, תנסה, עוד פעם, דבר.
עכשיו?
עכשיו יותר טוב.
אוקיי.
אוקיי.
דבר, דבר. התחלת להסביר.
אני אמרתי לפני אליפות העולם, נסעתי לראות את ארגנטינה ספרד, ואמרו לי למה אתה נוסע, אמרתי, אני רוצה לראות את הקטסטרופה עכשיו ולא ברוסיה. ועכשיו אני נסעתי לראות את ארגנטינה נגד איטליה והפינליסימה בלונדון, מכיוון שיש לי הרגשה שהם יעשו אליפות טובה. האהבה שיש היום לארגנטינה בעולם, זה לא רק בגלל שהנבחרת משחקת, בוא נגיד, הרבה יותר טוב מה שהנבחרות הקודמות, אלא בגלל שהם, על מה שדיברתי, זה בגלל מסי. ומסי זה הפעם האחרונה אולי שהוא משחק מונדיאל.
נכון.
ומי יודע.
אז מה לדעתך יכול להפיל אתכם, ומצד שני מה יכול להיות המפתח לקחת מונדיאל? על מה מדברים בארגנטינה?
בארגנטינה מאוד מאוד אופטימיים, מאוד אופטימיים, זה מזמן לא קרה, ארגנטינה, אני לא צריך לספר, הם במצב קשה מאוד, גם פוליטית וגם כלכלית, לא יהיה בית ספר בשעות שהמשחקים יערכו, מזמן, אני לא זוכר כזאת אהדה לנבחרת, אלפים נוסעים לשם,
וכך... איפה יש להם כסף?
זה בדיוק הנקודה.
אתה אומר, המצב הכלכלי לא טוב.
הם ילבו.
לנסוע מארגנטינה לקטר, זה הרבה כסף.
וקטר יקרה, וקטר יקרה, לא פחות מארגנטינה.
בטח בתקופת גביע עולמי.
בכל מקום יש עשירים, ובטח בארגנטינה לא חסר. ואתה יודע, מי שיש לו, מי שלוקח מהצד, יכול...
יהודה, אני חייב לספר לך משהו קטן. תראה עד כמה אני אוהב את מסי וארגנטינה, לא, ברור שפחות ממך כארטה ארגנטינה, אתה יודע, שנסעתי לראות את שמינית גמר המונדיאל בסוצ'י, היה אורוגוואי פורטוגל, באותו יום, 3 או 4 שעות לפני כן, היה שמינית גמר ארגנטינה צרפת, ואנחנו הלכנו למסעדה כמה שעות בסוצ'י לפני, לראות את ארגנטינה צרפת, ואז לצאת לאצטדיון, זה היה 4-3, נכון?
משחק הכי גדול של המונדיאל הקודם.
תקשיבו טוב, ההליכה שלי לאצטדיון מהמסעדה, אחרי שמסי הפסיד 4-3, כאילו הלכתי בדיכאון לראות שמינית גמר אחר. מאוד לקחתי את זה ללב, את ה-4-3 הזה.
כאילו נגמר להרבה אנשים המונדיאל.
כאילו נגמר לי, ואני הולך לראות משחק.
וגם הארגנטינאים שפגשת בדרך היו ככה.
לא, הארגנטינאים ראו את ארגנטינה, אנחנו הלכנו לראות את אורוגוואי, פורטוגל.
כבר 10 ימים אוהדים שהם לא ארגנטינאים, אבל לובשים את החולצה של ארגנטינה מבנגלדש ומכל מיני מדינות.
אבל רגע, רגע, גם אורוגוואי יש לה נבחרת, הרבה זמן לא הייתה לה נבחרת כזאת. לא סופרים אותה?
בוודאי שכן. אני דווקא חושב שהאליפות הזאת תישאר בדרום אמריקה. אני ככה מרגיש.
אחרי 20 שנה של אירופה?
תשמע, יש דבר כזה, ארגנטינה כמעט ולא שיחקו נגד מדינות אירופאיות, לכן אנחנו לא יכולים לדעת את הלבל, אבל אל תשכח שגם האירופאים לא שיחקו נגד נבחרות דרום אמריקה.
וגם לא היה לנו משחק...
הם לא שיחקו נגד אורוגוואי.
לא היה לנו גם טורניר במזרח התיכון, זה פעם ראשונה.
נכון, וזאת הנקודה. אני מאוד מאוד אופטימי לגבי נבחרת ארגנטינה, והשאלה...
אבל אני אומר שבגלל שהשחקנים הארגנטינאים והברזיליאים והאורוגוואים באו לשחק באירופה, למדו אותם, למדו לשחק נגדם, זה משפר לאירופאים את האפשרות להתמודד עם ה...
אבל יהודה מספר...
אבל זה גם להפך.
אבל העובדה היא שכמעט ומאמנים ארגנטינאים גדולים, ברזילאים גדולים, לא הצליחו להחזיק מעמד הרבה זמן בקבוצות אירופאיות, כמאמנים.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך.
היה רק 8 שנים, ולקח הכל. סימיוני. טוב, עכשיו הוא
סימיוני, הוא לא מאמן ארגנטיני, הוא מאמן אירופאי.
נכון, הוא מאמן גרמני
במהות. הוא לא התחיל בדרום אמריקה כמאמן, הוא התחיל באירופה כמאמן.
יש לו אסכולה איטלקית גרמנית.
הוא אפילו לקח אליפות בארגנטינה. עזוב, אבל הוא מאמן כמו שהוא שיחק.
בדיוק.
עם התקין בין השיניים.
אז אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. א', האם אתה רואה נבחרת חוץ מברזיל וארגנטינה, נבחרת דרום אמריקאית שיכולה לעשות משהו ומשהו, לדעתי זה רבע גמר.
כן, כן, אני חושב שאורוגוואי יכולה להגיע בלי בעיות. אני חושב שלאורוגוואי יש מרכז השדה.
מזכיר לך שאורוגוואי יכולה לפגוש את ברזיל גם בשמינית.
טוב, בסדר, אורוגוואי וברזיל, אנחנו יודעים מה היה בשנת 54 עם אורוגוואי וברזיל, אבל אסור לזלזל באורוגוואי. בכלל, אני חושב שהפעם אסור לזלזל באף נבחרת דרום אמריקאית. אני מקווה שהרוב, זאת אומרת... 3 או 4 יעברו את שלב הבתים.
אבל יהודה, אמרת לי אתמול... אמרת לי אתמול משהו נורא מעניין, אמרת שבוומבלי היה משחק איטליה-ארגנטינה, נכון?
נכון.
ואמרת ששם, שארגנטינה ניצחו את איטליה באדמת אירופה, אתה אומר, אם היה מתחיל המונדיאל באותו יום, אתה מאמין שהארגנטינה הייתה זוכה.
ללא ספק, ללא ספק.
מה היה מיוחד נגד איטליה? מה ראית מיוחד?
הם שיחקו משחק אדיר, ואיטליה באו אחרי הכישלון שהם לא עולים למונדיאל, אבל הם שיחקו עם הנבחרת החזקה ביותר שלהם. וארגנטינה שם ממש נתנו הצגה.
אז
יודע, אני לא מתלהב מהר מכל דבר נכון. שאני רואה. אבל במשחק הזה, הם, באמת, אני הייתי משוחד. תוך חודש, חודש וחצי. עכשיו, מה קורה? הסיפור הזה גם גרם לפציעות של הרבה שחקנים. לא רק בארגנטינה, שהיום ייתכן מאוד שאחד
נכון.
השחקנים...
נכון, מי?
בצרפת יש 3 פצועים שלא משחקים.
נכון, הרגע, אז אני רוצה לקחת אותך לסיום, וקודם כל זה שאתה אופטימי, זה כבר שונה, אבל כן, מי נכון. יהיה הבורוצ'אגה של מסי במונדיאל הזה? על מי אתה בונה?
על דפול, מכיוון שלו צ'לסו, שהוא היה בעצם השותף הטוב יותר של מסי, והוא גם עם רגל שמאל, הוא נפצע ו... עד הרגע האחרון חשבו שהוא יבריא והוא לא יהיה, אז מי זה יכול להיות? לדעתי דפול.
טוב, יהודה, המון בהצלחה. השניים פה לידי אומרים רוצים ארגנטינה. אז
זו הנקודה ש...
אני רוצה גמר ארגנטינה ברזיל.
אני, טוב, אני אמרתי אבל לא, אני לא יכול לשנות את הדעה.
לא, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה את ברזיל בגמר.
אני יודע, אבל אני צריך להגיד את זה.
תן לו את קטר בגמר, טוב. יהודה, תודה.
תסדר לך קטר בגמר.
תודה, תודה לכם.
ביי. אופיר סער, וואלה, מה העניינים?
הלאה, ערב טוב.
טוב, אנחנו עושים אתנחתא מהמונדיאל, ומדברים גם על הכדורגל שלנו.
יש לך משהו להגיד על המונדיאל, אופיר?
לא, לא, אבל אחלה אייטם, ממסי לניסנוב, זה...
אתה מבין מה אתם עושים לי?
זה הכי...
אני נעלה מהשיחה,
יאללה,
אופיר סער, נעבור לניסנוב.
מה לעשות? טוב, מה קורה עכשיו בעולמו של ניסנוב?
כן, אז בואו נסביר מה בדיוק קרה היום. היום שרון ניסנוב הוא הבעלים הרביעי של הפועל תל אביב, שחותם על ייפוי כוח לרועי רוזן לנהל את המסע ומתן בשמם. חשוב לציין, העסקה לא נחתמה עדיין. זאת אומרת, קוראים לזה עסקי מסגרת, לא עסקי מסגרת, העסקה לא נחתמה. יש עוד כמה נושאים לדון בהם היום, מחר, את השעון ארצות הברית, הם רק עכשיו מתחילים להניע בשעות האחרונות.
רגע, אף אחד מהם כבר לא בארץ?
לא, לא, הם לא בארץ, אבל יכול להיות שזה, זה תאמור, סבירות גבוהה מאוד שזה יחתם בימים הקרובים, ואז תתחיל בדיקת הנאותות, ועוד חזון למועד. שוב, אנחנו, לפי מה שאני, איך מרגישים הבעלים של הפועל תל אביב, שלב התחלתי, יהיו עוד בעיות בדרך, נצטרך להמתין, כדי, ואי אפשר לברך על המוגמר עדיין.
מי יביא כסף בינואר לחזק את הקבוצה?
קודם כל, הם לא חייבים לחזק את הקבוצה.
מה, הם לא חייבים לחזק?
לא, אם הם רוצים, אתה יודע, לא, אני
מדבר... לא, הוא מתכוון החדשים לא חייבים.
לא, לא החדשים. מי יביא כסף בינואר לחזק את הקבוצה?
נכון, לעכשיו תוכנית העבודה של הפועל תל אביב, יש שוחררו שחקנים בסכום של לפחות 500 אלף שקל.
מי יביאו שחקנים
ב-500 אלף שקל? לא תהיה פה השתוללות, אבל שוב, אנחנו... אני משאיר פתח... יותר שרון ניסנוב הוא לא אחד שנכנע מהר, שפתאום יום אחד שהוא באמת לא רוצה לחתום, אחרי יום הוא מחייך וחותם. אני חושב שיש לו עוד כמה קלפים ביד, אנחנו נצטרך להמתין ולראות איך כל הדבר הזה מתגבש בסופו של דבר. ושצריך לזכור שהפועל תל אביב יהיו לה שלושה משחקים, משחק גביע ועוד שלושה משחקים לפני החלון, וזה גם יכול להשפיע.
היא בחצי גמר גביע הטוטו, יש לה גביע המדינה, ואז חוזרים לליגה בלי קהל נגד הפועל חיפה. אני רוצה לשאול אותך אבל משהו מאוד מהותי. בדרך כלל, אברמוב זה לא דוגמה, אבל אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. שהוא רכש, אז הוא רכש. הקבוצה שלו, מכאן והלאה, אני מחליט מה עושים בביתר. בהפועל תל אביב הרכישה הזאת זה לא ככה, זה מותנה בשלבים. מה השלבים? מה הם רוצים להגיע בסופו של דבר?
קודם כל, פרימו, לסגור בנובמבר ולהשאיר את הקבוצה בידיים אחרות עד יוני, זה מסוכן. זה מסוכן, כי אתה לא יודע מה האינטרסים של כל הגורמים. אני חושב שלא, כי לא, אף פעם לא הייתי ב... לא יצא להסתכל רכישה מהסוג הזה. וגם בשנה הראשונה מביאים כסף, זכויות ניהול שלהם, ואחרי השנה הראשונה... אני מניח שהם יראו צפים.
אבל למה זה לא קרה לסגל, לאברמוב? לא אמרו עוד שנה, לקחנו את הקבוצה, שלי הקבוצה, אתה הולך הביתה, אתה נשאר, אני מחליט. כאן זה עדיין
אני
כאילו...
אני מביא כסף.
אני מביא כסף. כאן אנחנו עדיין... למה אני אומר לך את השלבים האלה? כי אתה פתחת ואמרת שאתה עדיין לא חותם על המוגמר, ולכן אני אומר, השלבים האלה...
פרימו, להבדיל מהאנשים שאמרת, אלה שבאים להפועל תל אביב, לא מסתירים את העובדה שהם רוצים להרוויח. המטרה שלהם להשביח את הנכס ולמכור אותו בעתיד בעוד שנתיים, שלוש. זה חלק מהמטרה שלהם. הם לא מתביישים בזה גם, זה מה שהם עושים. אבל מה שכן, הם טוענים ש...
מתי שמעת מבעלים שהוא בא לקבוצת כדורגל לעשות אקזיט? מי מרוויח פה? כולם שמים כל שנה מיליונים מהכיס.
פרימו, אמריקאים מרוויחים, הם אמריקאים, הם לא מבינים שפה לא מרוויחים.
הם באים לעשות עסקים.
הם עשו את זה בפלימוס האנגלית, והרוויחו
כסף שם.
שוב, התרבות ספורט באנגליה
ופלימות נשארה
לחלוטין מישראל.
פלימות נשארה בליגה שלישית. זה הצלחה?
אגב, שאמרת...
לא, היא מקום ראשון עכשיו.
אני רוצה להגיד לך, דיברנו לא מעט בשנים האחרונות על העניין הזה ששחקנים ומאמנים עוזבים, ויש בוררויות, וכן משלמים ולא משלמים, ואתה אומר, לא יהיו שינויים גדולים, ישוחררו כמה שחקנים. אני לא רואה את השחקנים שישחררו מהפועל תל אביב שקבוצות אחרות מתאבדות עליהם. הם לא הציגו יכולת טובה. שאתה מביא שחקן לקבוצה שלך, הוכיח את עצמו, הוא שחקן טוב. עידן ורד, אם ישוחרר, למה שיקחו אותו בליגת העל?
אז פרימו, השחקן שיש לו 40 אלף לחודש, יצטרכו לתת לו 20, ושילך על כל חודש. אין מה לעשות, יצטרכו לפצות. אבל אני אגיד לך עוד משהו, פרימו. שוב, אנחנו לא יודעים איזה שחקנים יבואו. הפועל תל אביב, לאורך השנים, גם שהחתימה בזמנו את דן אייבנדר ובן ביטון לשנה וחצי, היא לא רוצה לחרוג מהתקציב באותה עונה, אז היא נותנת חוזה מאוד נמוך לעונה, לחצי עונה שנותרה.
זה בסדר.
וחוזה גבוה לעונה השנייה.
התנהלות, אחריות, אחראית מבחינה תקציבית, אני חושב, אני קורא לכולם שיעשו את זה. אי אפשר להתאבד, אבל מה שפרימו אומר, שעם הכסף שהשחקנים שרוצים לשחרר, אין עליהם קופצים, והשחקנים שצריכים להגיע, יצטרכו כסף. אני לא יודע, בן סער, יואב כץ, יואב כץ, שמשחרר כספים, אם יתמודד מול הפועל תל אביב על בן סער, יואב כץ יכול להיות יותר כסף. אותו דבר היה עם אוליאל פרץ.
כן.
חד משמעית, צביקה, שוב אני גם אומר, אנחנו בינואר, שחקן טוב יכול להיות שירצה שנה וחצי, ואז יצטרכו לתת לו שנה וחצי, אם ההתחייבות תהיה על העונה הבאה, וזה יכול גם לפגוע בשיחות עם האמריקאים, שזה עוד התחייבות לעונה הבאה. שוב, יש פה הרבה... הרבה דברים שעוד יכולים להעיב, אבל...
יש דבר שיכול להעיב, אני אגיד לך על מה מדובר, אני גם צייצתי על זה היום. הם כנראה, אם הם ירכשו את הקבוצה, הם יביאו מנהל מקצועי אנגלי. נכון שהוא עבד בקבוצות כמו ניוקאסל וזה, נותנים לו את כל הכבוד. אבל אין שני מנהלים מקצועיים באותה קבוצה. בוקסה לא יכול לעבוד עם מישהו שלא מכיר אותו.
פרימו, ראיתי מה צייצת. אני יכול לשאול אותך שאלה?
כן.
אם אתה היית במקומם, אתה היית מודיע למי שמנהל היום שהוא לא ממשיך?
לא, מה פתאום?
אתה לא יכול, הם היו מפרקים לך את העסק. אז כרגע...
לא, לכן אני אמרתי לבוקסה, יש מספיק קבוצות שיקחו אותך, אתה מוכשר מספיק, תצא קדימה. אל ת... ישימו לראש של בוקסה...
שיחזור לנוער, הוא עשה עבודה טובה בנוער.
ישימו מישהו אנגלי מעליו, הוא לא מכיר אותו בכלל, איך הוא יכול לשתף איתו פעולה? הוא יגיד אני רוצה את צביקה, זה יגיד אני רוצה את שכנר. זה לא מתאים בכלל.
אין ספק שבוקסה מכיר את השוק הישראלי יותר טוב מאשר אנגלי שיבוא.
מה אתה אומר, סאר?
אני אומר, אם הוא יועץ של החברה מחול שהוא יועץ ולא מגיע להיות כאן קבוע, אז יכול להיות. אבל אם הוא יבוא לפה להיות מנהל מקצועי, יועץ מקצועי קבוע, אז יהיה אחד, זה לא יהיה בוקסלמון. שוב, אני עוד פעם אומר, כל אחד בהפועל תל אביב היום יגידו לו שהוא ממשיך, רוצים אותו והכל. ככה תמיד עושים שמעבירים בלות, כי צריכים את האנשים האלה לחפיפה, לחודשים הראשונים, לשנה הראשונה. אחרי זה לאט
אתה
לאט...
אתה יודע מה חבל לי? שאחרי כל כך הרבה שנים, עם זה אנחנו נסיים, כל כך הרבה שנים אנחנו מדברים פה על השולחן הזה, על הפועל, שהגיע הזמן שתצא לדרך חדשה, והניסנובים כבר שיצאו מבית המשפט אמרו, אנחנו לא גולדר, שחר ואלונה, ועד שכבר בא מישהו, הוא גם לא הולך לתת להם תחרות, מה קרה פה בעצם? באו בעלים, אוהדי הפועל תל אביב מרוצים שהניסנובים הולכים הבית, אבל אין תחרות עוד פעם לשלוש הגדולות.
כן, זה לא עושה את השינוי.
הם לא במשחק של 1-3, אני יכול להגיד לך.
אין מישהו אחר, פרימו.
נכון, נכון.
אם תקציב שכר השחקנים בהפועל השנה...
כן, אבל ניסנוב זה לא מעניין. את אוהדי הפועל תל אביב זה מעניין.
אני מדבר על אוהדי הפועל, הם רוצים לתת פייט לשלישייה, והם לא ייתנו.
ואיזה מסכנים האוהדים.
שכר השחקנים אולי יעלה ב-2-3 מיליון שקל, אבל חשוב להגיד, עידן הניסנובים בהפועל חייב להסתיים, גם אם הם צריכים להעביר את הזכויות, גם אם זה לא היה אמריקאים, יש אנטיגוניזם מצד הקהל, יש המון רעל, צריך להתחיל משהו חדש.
אופיר סער, וואלה, המון תודה.
תודה לכם.
טוב, קצת כדורסל, אור שקדי, וואלה ספורט, מה העניינים?
מה קורה חברים?
מה, בזמן המונדיאל אתם מדברים על כדורסל?
גם, גם,
אתה
רואה פה יורו.
יורו ליג מחר
בעצם.
סליחה, סליחה. הליגה הישראלית ממשיכה, יורו ליג ממשיך, הכל בסדר.
סליחה, מחר מכבי בחוץ, נכון?
בשבוע הבא יש למכבי שני משחקים, ביום שלישי אולימפיאקוס, ביום חמישי הכוכב האדום בלגרד, יש דרבי ביום ראשון. הכל בסדר. ביום ראשון אחרי זה ירושלים.
רגע, אבל לא הזיזו את המשחק מול ספרד גרמניה, היה בעיה.
במקום,
אז הם שחקו
ב7:30.
מי יותר טובה, בלגרד או מכבי?
לא הזיזו.
לא הזיזו?
לא, לא את מחר.
מול ספרד גרמניה. יהיה משחק באותה שעה?
מכבי ירושלים לא הזיזו. מה שכן, המשחק היחיד של מכבי שבינתיים דן,
זה בבלגרד.
בבלגרד שבוע הבא, שהוא אמור להיות, הכוכב האדום לא הסכימו לשחק מול סרביה.
כן, מול נבחרת סרביה, זה לא מכבי.
אז הוא משחקים ב7:30, והכדורגל מתחיל
ב9:30.
יש הבדל של שעה בין שעון בלגרד.
סרביה ברזיל, בכל זאת.
אוקיי, בואו נתחיל לדבר על המשחק מחר.
כן, קודם כל בואו נגיד שמכבי כבר ההכנה שלהם התחילה ברגל שמאל, עם זה שלקח להם היום שעתיים להגיע מההיכל לשדה תעופה.
למה היה פקקים?
היה בלגן בכביש אחד, גם אנחנו הגענו בדרכים לא דרכים.
מה, לשדה? הגעתם בדרכים לא דרכים?
כן, היינו צריכים לתת
מה, הכל היה פקוק?
כביש אחד היה תקוע היום חבל על הזמן, לא משנה.
מזל שזה טיסה צ'רטר ולא טיסה...
בוא, להגיד כביש אחד פקוק, זה כמו קמנו בבוקר וצחצחנו שיניים, תגיד לי מתי הוא פנוי.
הייתה איזו תאונה, היה שם באמת בלגן שלם, אבל מכבי צחק עם סגן מלא, זה כולל רומן צורקין שלא צירק שבוע שעבר.
כן. הוא בכושר מלא, הוא פיט מלא?
כן, הוא בסדר, הוא בסדר. אוקיי. משחק מאוד חשוב, גם כי מכבי... עוד לא את נבחר שנה בחוץ, הציד את שני המשחקים ונראית רע מאוד בחוץ, וגם כי עוד הפסד, וזה כבר הפסד שלישי ברציפות, ואתה מתחיל קצת לפקפק, אתה יודע, פתאום אתה 4-4,
אבל אני, קודם כל, כל מה שאתה אומר זה 100% נכון, ברור ששלושה הפסדים, וכשאתה הולך לדרבי והולך למשחק בית עם אולימפיאקו זה לא אותו דבר, אבל אני חושב שפרטיזן, ואני מאוד אוהב את זליקו, ואני מאוד אוהב את ים מדר, פרטיזן זה צ'אנס לנצח אותם, כי הם חסרים הרבה שחקנים נפצעו להם.
כן, אקסום, אבל כנראה משחק
מחר... אני עוד לא... בסדר, יכול להיות. אם הוא משחק, ברור שזה שונה. בשבוע שעבר, באולימפיאקוס, ים מדר התחיל בחמישייה כרכז מוביל, הוא הרכז היחידי שהיה פיט למשחק ולא פצוע. גם אקסום הוא לא בדיוק רכז. הוא הרבה גם סקנד גארד, וזה לא הלך, היוונים לחצו עליו, הוא הפסיד את הכדורים, ואז זליקו... לקח את פנטר, ועשה אותו רכז, ופנטר זה הקלעי הטוב שלו, שעבורו עושים את החסימות, ועבורו עושים את הזריקות, וזה לא הצליח, אני לא בטוח ש... אני לא יודע מה הוא עשה עם ים מדר כל השבוע, איך הוא הכין אותו, איך זה, מפני שברור שגם, ים מדר משחק נגד מכבי תל אביב, זה עושה משהו, זה עושה משהו בנשמה, בראש, בלב, הוא רוצה מאוד להוכיח את עצמו, והוא הופך להיות, בגלל שאין לו מחליף, שחקן מפתח במשחק הזה. זה התמודדות מול בראון, התמודדות מול בלדווין, זה לא פשוט.
צריכים להסתכל על משהו מאוד מאוד מיוחד של פרטיזן עושה, וזה משהו שלא רואים באף קבוצה אחרת ביורוליג. שני הגבוהים של פרטיזן, לסור, שעה במכבי, ולידה, שעה בגלבוע גליל,
כן.
משחקים כל אחד 34-33 דקות, שזה מספרים לא שפויים ביורוליג.
אבל קודם כל אין להם מחליפים בעניין הזה, בית זליקו תמיד לא עושה את החילופים של המאמנים הספרדיים, ולא מחלק את זמן דקות המשחק, 20-20, אם יש לו סנטר טוב, אז הוא משחק 36-38 דקות, וככה, גם פנטר משחק, גם פנטר גם עושה משחק, מקבל הרבה מאוד דקות.
מעל 30.
גם הרבה מאוד דקות, זה שלושה שחקנים שכמעט ולא יורדים מהמגרש.
נכון, ואני אומר, והאנשים במכבי אומרים לי, שאתה יודע מי משחק, אתה יודע שהחבר'ה האלה משחקים, אם הם לא עושים בעיות עבירות, לא יורדים מהמגרש.
ננה לי, משחק מחר?
לפי מה שאני, אנשים שדיברתי בסרביה, העריכו שלא, אבל הם אומרים שיכול לקראת הפצעות, דיברתי איתם בבוקר. צריכים להסתכל, בדיוק, לפרטיזן לא מכוונת להיות קבוצה חלשה, יחתים השחקנים בהרבה מאוד כסף.
כן, אבל נפצעו.
כולל למשל פפפטרו, ששמו עליו ארגז של כסף, כדי להביא אותו, ובינתיים הוא כישלון עצום.
שקדי, תשלוף לי לסיום. מתי מכבי תל אביב ניצחה את אוברדוביץ' בחוץ?
וואו, אוברדוביץ' בחוץ?
לא זוכר.
הרבה זמן לא.
המון זמן לא.
אני הייתי בסדרה האחרונה שלהם נגדו, הוא היה בפנר, שמכבי הפסידו להם, פעמיים, אני חושב שהרבה מאוד שנים, מכבי גם לא מנצחת את בלגרד כבר בשנים, כמעט...
ויש לה שבוע שני משחקים בבלגרד.
כן, בעשור האחרון נגד פרטיזן הם 2-4, שפרטיזן היא לא, בשנים האלה לא הייתה מועדון כל כך גדול, מכבי גם לא מצליחה לנצח אותם שם, אז בוא נגיד שהסיכויים
נצחת אחר עם 50-50. תעשה בקצרה, אין לנו הרבה זמן, משהו על הדרבי ביום ראשון.
כן, טוב, לפחות העניין הזה, העניין הכרטיסים.
כרטיסים נגמר, עכשיו כדורסל.
הפועל, יש לה שבעה גזרים, צריך, זה משהו מדהים, כן?
נכון. ואני רואה כבר שאדם אריאל מבקש לעזוב, וקודם גיל בני רצה לעזוב.
יש, לא, גיל בני זה היה דיבור, וזה אדם אריאל, כמו שאני יודע, לא מרוצה, הוא גם לא צריך גם, שהיו ארבעה גזרים.
אבל הוא פצוע עכשיו.
כן, אבל בוא נראה שהוא יחזור מה יקרה. אם יישארו שבעה גזרים בהפועל, ואני יודע שהפועל אומרים שלא יישארו שבעה זרים.
רגע, מה קורה עם אורטון? אורטון אמרו לו חפש קבוצה.
אם יישארו שבעה זרים, אתה תראה שאדם אריאל זה לא יהיה האחרון שרוצה לעזוב. בוא נתחיל ככה.
הבנתי.
דבר שני, יש סימן שאלה סביב ג'יי פי טוקוטו למשחק.
או, למה הוא נפצע?
הוא לא התאמן 10 ימים, היה לו איזה פציעה בשריר. הוא עכשיו נגמרו הימים שהוא אמור להחלים. היום מחר הוא אמור לצאת להתאמן. אם הוא בחוץ, קריס אורטון מתלבש למשחק.
כן, הבנתי.
יחד עם אונואקו.
אז נדבר ביום ראשון.
כן, יום ראשון.
טוב, אבל...
טוב, יש מונדיאל גם עוד לפני המשחק הזה.
יפה, יאללה. נכון, בדיוק. טוב, אנחנו...
שקדי, תודה, שבת שלום.
כמובן נתעדכן בתחילת השבוע. תודה, אושקדי. ועכשיו עוזר מאמן הפועל חיפה, עדן בן בסט, שערך היום מסיבת עיתונאים, והודיע על פרישה מכדורגל. שלום, עדן.
אהלן, שלום, ערב טוב.
מה העניינים?
בסדר, תודה.
מניח שזה, אלו הרבה מחשבות במהלך השבוע, ובטח רגע אחרי מסיבת עיתונאים, כמה רגש בתוך הגוף, כמה עובר לך בראש?
כן, היום היה באמת יום מרגש עבורי. רצים לך כל כך הרבה תמונות לאורך הקריירה, שאתה מסתכל אחורה ואתה צריך לסכם אותם בכמה מילים או באיזה סרטון. יום מרגש, הסתיים לו פרק ואני מתחיל פרק חדש בחיים.
קודם כל, נאחל לך בהצלחה, כי יש לך ממי ללמוד, רוני לוי מאמן מצוין, אבל אני רוצה להגיד לך, הפרישה שלך היא מיוחדת, זאת אומרת, זה לא שאתה סחבת כמה שנים ואמרו מתי עדן יפרוש, אתה לא הסתדרת עם הפועל חיפה, לא הלכת לקבוצה אחרת ואז פרישה ועוזר מאמן. למה אחרי שהפועל חיפה אמרו לא, לא ניסית מקומות אחרים, היית במקומות אחרים בקריירה שלך?
כמו שציינת, ברגע שלא הסתדר עם הפועל חיפה, אז באו באמת הצעות דווקא די נדיבות ומכובדות מקבוצות אחרות. אבל אמרתי שאני רוצה לסיים את הקריירה בהפועל חיפה במקום באמת שבו התחלתי מגיל קטן. ואני חושב שהשנה וחצי שלא שיחקתי כדורגל, מאז שסיימתי לשחק כדורגל, היו לי כל כך הרבה מחשבות וכל כך הרבה פניות, ואמרתי לעצמי שאני אשאיר לעצמי את הפתח הקטן, אולי כן באמת ידגדג לי לחזור לשחק. אבל ברגע שהגיעה שיחת טלפון מיואב ומירוני, אז החלטתי שאני הולך על הצעד הזה, ואני מודיע על פרישה, ואני שמח שזה קרה ככה.
זה שינוי בדרך חיים, זה שינוי במחשבה, זה שינוי בסדר היום, זה שינוי בכל מה שאתה...
קם בבוקר אחר לגמרי.
אתה צריך לחיות ולחשוב אחרת.
כן, זה חדש לי. אני כמובן, כמו שפרימו אמר, יש לי ממי ללמוד. אני חושב שזה טוב לי להתחיל, זה מבורך לי להתחיל את הקריירה, את קריירת האימון ליד בחור כמו רוני לוי, שעבר הרבה בכדורגל הישראלי. אני פה בשביל ללמוד, אני פה בשביל להתקדם, כמובן לתת
אני מסכים איתך בנושא של רוני לוי, ואני כבר מדבר איתך היום פעם שנייה, מצפים ממך להיות עוזר ולתרום, לא רק ללמוד. אתה לא בא רק ללמוד, אתה בא לתרום את הקשר שלך עם השחקנים בחדר הלבשה שרוני לפעמים קשה מדי, מחפים לעבוד עם החלוצים שיש הרבה מאוד החטאות, ומחכים שתכניס להם את מה שאתה יודע בנושא של הפקעת שערים. יש הרבה דברים, אתה צריך גם להתחיל לחשוב איך אתה תורם ולא רק איך אתה לומד.
בדיוק, אני מודע לציפיות האלה ממני. אני אעשה את הכי טוב שאני יכול, הידע שלי, מהקבוצות שעברתי, מהמועדונים ששיחקתי, מהמאמנים שאימנו אותי, אם זה במכבי תל אביב, אם זה בצרפת, אם זה בנבחרת, ואם זה בארץ במועדונים הגדולים. כך כל דבר טוב שלמדתי וחוויתי, ואני אנסה ליישם אותו כמובן דרך
ה... אני אגיד לך משהו, עדן. הפועל חיפה, בטח שלא באשמתך, לא היית, פתחה את העונה שהיא נכשלה עם כל מה שהביאה בקיץ. וזה אומר, מבחינתכם, לעשות את השינוי הגדול עכשיו בינואר, ואתה יודע, אתה יודע טוטו מכולנו בינואר, אתה לא יכול להביא שחקנים בסדר. אני שואל אותך, האם אתה תהיה שותף עם רוני לוי לחיזוק הקבוצה? יהיה לך מעמד בעניין הזה שהשחקנים שיעזבו את הקבוצה ויבואו לקבוצה?
אני בטוח שרוני ישתף אותי בכל המהלכים ובכל האפשרויות שעומדות בפנינו. אני כמובן יעץ לו את מה שאני חושב, אבל רוני הוא כבר התחיל לעבוד עוד לפני שעדן מונה לעוזר מאמן, ורואים את השינוי ואת השיפור בקבוצה במשחקים האחרונים. אני סומך עליו בקטע על זה, ואני בטוח, אבל בטוח באמת שהוא יעץ איתי, יחד עם הצוות המקצועי שנמצא איתנו, ואנחנו נעשה את הכי טוב בשביל הפועל חיפה בינואר הקרוב ובזמן הקרוב.
טוב, אני חייב רגע, עם כל הכבוד, הפועל חיפה עוד יהיה הרבה זמן לשאול אותך במהלך העונה, אבל כשאתה פורש, ואתה מודיע היום על זהו, סיימנו, תן לי את הרגע הזה בכל זאת שאתה לוקח איתך לכל החיים.
אני עונה במקומו. ישראל, פורטוגל, 3-3.
כן, גם אני חשבתי על זה.
יש משהו יותר גדול?
זה היה רגע מדהים, זה היה רגע מדהים. זה גם הנפת הגביע בתור קפטן, בטדי, זה גם היה משהו עוצמתי ברמות קשות. עוד כמה רגעים כאלה שאני זוכר, ממשחקים גדולים ורגעים כאלה ש,
ששיחקתי בפארק דה פרנס ונגד זלטן ועדן עזר ושחקנים שרק ראיתי אותם בטלוויזיה ופתאום אני נותן להם פייט במגרש. זה רגעים שאמרתי תודה רבה שזכיתי לרגעים האלה וכאילו הייתי בר מזל.
אתה מדבר בליגה הצרפתית.
כן,
אבל בכל זאת, אבל בכל זאת על איזה רגע שאתה אומר אוקיי שם יכולתי יותר ופה פספסתי, איפה זה?
היו הרבה רגעים.
אני אגע בנקודה אחת, שאני כל הזמן אמרתי עדן בן בסט טעה. קבלת החלטות של שחקן כדורגל היא החשובה ביותר שיש. יש זנב לעריות, נכון? ויש ראש לשואלים. ושעדן בן בסט החליט לבוא למכבי תל אביב, כל שחקן כדורגל, יודע שהוא בא למכבי תל אביב, הוא יכול לשחק גם פעם בחודשיים. הוא צריך לקבל את ההחלטה הזאת. ואני אומר לך, עדן, בתקופה שבאת למכבי תל אביב, היית יכול להיות אחד השחקנים הכי טובים בארץ, ואתה היית שחקן ספסל קבוע שם, וזה טעות גדולה מאוד. זה אתה צריך לסמן על מה שאני אומר לך.
יכול להיות, אבל היו לי גם הרבה חוויות, חוויות ממכבי תל אביב, לשחק לקצת שחקנים שבתקופה היו הכי טובים בארץ, וליגת האלופות, זה גם חוויות שלקחתי איתי.
אבל אז הוא חזר דווקא לתקופה נהדרת בהפועל חיפה.
אבל קודם כל, טוב שחזרת, צריכים אנשים כמוך בכדורגל, תעשה את הטוב שרק אפשר, תעזור להפועל חיפה בשנה הזאת.
אתה יודע למה הוא משמעותי? רוני לוי, ארבעה משחקים מאמן, הקבוצה הפקיעה גול אחד. עדן בן בסט צריך גם להיות מאמן החלוצים.
נכון, זה מה שאמרתי קודם.
עם כל הכבוד לתורג'מן וממן שהם שחקנים טובים, צריך לעבוד איתם כי הם לא נותנים גולים.
כן.
אני אשמח גם אני לא רק לאמן, גם אני לבוא לשער ולעשות את הסיומות יחד איתם.
הרבה זמן לא עשית את זה.
הרבה זמן לא עשיתי את זה. זה גם חלק מהרגעים הקטנים האלה שאתה מתגעגע אליהם. על להישאר עם השוער בסוף האימון ולבוא וטרשטוק, זה רגעים שמאוד קשה להסביר למי שלא חווה את זה.
אוקיי, שיהיה לך בהצלחה.
המון המון בהצלחה.
רוצים לראות אותך מצליח.
תודה רבה לכם, מעריך מאוד. תודה לכם.
תודה, עדן.
אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר, משה פרימו וצביק השרף.
טוב, לא תאמינו, אבל גם נבחרת ישראל על המפה ומשחקת הערב, רגע לפני המונדיאל עם נבחרת זמביה. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, מה העניינים?
אהלן. הבנתי שאין טעם לפתוח את המונדיאל, מסי זוכה, לא?
מה? בדיוק. לא, לא, זווית הראייה שלך היא המדויקת.
שארגנטינה זוכה באגביה, שום סיכוי.
אני איתך, אגב. הרומנטיקה
הלב. הרומנטיקה הלב, כולם רוצים, כולם מבטוטים.
האמת שהוא בחור הגיוני, הוא בחור הגיוני. נכון, אני איתך, אני איתך.
קודם כל, הלב שלי לא עם מסי זה בטוח, אבל לא משנה. אבל מי קשר, אם ארגנטינה לא כזו, נבחרת, אתה יודע.
עם מי הלב שלך?
הלב שלי, קודם כל אני טים רונלדו. אבל הלב שלי עם ברזיל.
עם ברזיל. טוב.
טוב, בוא נדבר על נבחרת ישראל, צנצי.
זה גם הלב שלי, כן.
כן, שמשחקת היום נגד זמביה.
נכון.
וקיבלנו...
רק יאלחמן מכיר את כולם שם.
כן, רק יאלחמן נתן לנו היום בצהריים סקירה על כולם, כמה ששיחקו בישראל. הרכב כבר יש, אני מעריך שבמשחק הזה חזן ינצל גם את כל החילופים שיש.
כן, גם יש משחק ביום ראשון נגד קפריסין, אז ככה תהיה חלוקה בין לבין. כולל השוערים, היום אומרי גלאזר פותח, ונגד קפריסין אמור לפתוח דניאל פרץ ככל הנראה. אז תהיה חלוקה מאוד מאוד ברורה בשני משחקים שנכפו על ההתאחדות הכדורגל. זאת אומרת, רק בגלל עניין של... הסכמי שידור וכל מה שתשור בכך.
כן, אני ראיתי אתמול את כל המשחקי ידידות, חלק מהם היום מיותרים לחלוטין, של קבוצות של...
כן, אבל
אלה
משחקי ידידות לקראת ההכנה למונדיאל.
לא, אבל חלק זה היה של קבוצות שהולכות למונדיאל, נגד קבוצות שלא הולכות למונדיאל, ואלה שלא הולכות למונדיאל, זה קצת עונש. אני גם ככה רואה שחלק מהשחקנים לא רואים בזה, הם מאבדים ימי חופש שנתנו להם לכולם בקבוצות. נתנו לכל הקבוצות חופש, והשחקנים האלה...
לא רק זה, הנבחרות האלה אחרי זה יוצאות לפגרה. מי שלא משחק במונדיאל יוצא שבועיים חופש. אז למה לא לצאת לחופש קודם?
כל השחקנים הבכירים, כמו שלא מהנבחרת, זה אבי, אצילי, כל החבר'ה האלה, אחד במקסיקו, אחד באמירויות, אחד בזה, ככה לא... לא כזה מעניין אותם כרגע.
ראיתי שחקנים מסתובבים בלונדון, שחקנים מסתובבים בפריז, זה בסדר. נתנו להם 8-9 ימי חופש, הם צריכים לנצל את זה.
נכון, אבל יש כאלה שעדיין הנבחרת.
אני רוצה לשאול אותך, למרות שזה לא קובע כלום, ואנחנו לא לקראת איזה טורניר, על כמה החלטות, למשל, למה גלאזר ולא פרץ? למה קרצב ולא סתם דור פרץ, ספורי? יש שם כמה החלטות שאלון חזן קיבל?
בוא נגיד ככה, עומרי גלאזר, קודם כל אני חושב שמגיע לו, הוא היה מצוין נגד אלבניה, הוא השאיר את הנבחרת במקום הראשון בליגת
האומות. הוא גם שיחק עם באר שבע באירופה?
והוא שיחק עם הפועל באר שבע באירופה, והוא בכושר נפלא, הכל בסדר גמור.
אבל בוא נאמר שהוא טוב, ויש גם בעיה, כי לקחו את דניאל פרץ מהצעירה, גרעו אותו מהצעירה, כי כל הזמן המלחמות היו
סביב פרץ. כן, אבל השאלה שלי לצנצי, צנצי הבין אותה, זאת אומרת, בסדר, אין לנו טענה על ההרכב, למה העדפות האלה, מה אומר חזן על זה?
תראה, למשל, דור פרץ, אנחנו רואים את היכולת שלו במכבי תל אביב.
הוא לא פחות טוב מקרצב, קרצב גם לא טוב.
אני מסכים איתך, אבל תראה, פרימו, זה גם התחיל אצל רוטנשטיינר, כל הסיפור הזה של להתחיל לבנות סגל ולבנות הרכבים ולרוץ איתם, גם בתקופות פחות טובות. ואתה רואה למשל את הסיפור, זה בדיוק כמו שאתה אומר על קרצב למשל. הם בונים על קרצב לקראת מרץ, לקראת מוקדמות היורו, והם אומרים, אנחנו גם אם הוא פחות טוב, הוא בפנים. תשמע, גם דור פרץ...
גם הליידנר, ליידנר לא משחק בכלל באולימפיאקוס.
ליידנר לא משחק בכלל, הוא בפנים. קניקובסקי אגב, היה נפלא נגד אלבניה.
לא משחק.
קבל את הקרדיט.
כן, קבל.
אוקיי.
מה, הוא פותח קיצוני היום?
תשמע, הוא בשלישייה. הוא בשלישייה למעלה.
כן, אז אני אומר, הוא כנראה ישחק באגף.
כן, טייב אריבו למשל, אין לך שון וייסמן, ואין לך דאבו, ואין לך רן זהבי, ושבירו בכושר פחות טוב.
ואין לך סולומון. מנור סולומון גם יחזור לנו בריא, אז תהיה לנו נבחרת חזקה.
חד משמעית. אז אני חושב שהם...
מתי מנור סולומון מתוכנן לחזור לפעילות?
אומרים שאחרי המונדיאל הוא קשיר.
בבוקסינג דיי הוא אמור להיות בסגל של פולה.
בוקסינג דיי מתחיל ב-26 בדצמבר, זה 8 ימים אחרי המונדיאל.
חמישה שבוע. צנצי.
בינתיים עושה עבודה אצל יוסי, בבריחה אצל יוסי.
כן. בוא תעשה לנו סדר יותר, יש דברים שנקלענו אליהם בשבועות האחרונים, שמעבר לשחקני הרכב. זאת אומרת, יוסי בניון בא ובאמת צמחנו, ששחקן כזה גדול, הוא יהיה המנהל המקצועי, אבל בתקופתו יש את זהבי, דבור, אבו פני. זאת אומרת, שלושה...
אצילי.
ואצילי, אבל אצילי אני
מפריד. זה סיפור אחר, זה לא
הוא השם. אני מפריד, כי אם אצילי היה בא לבית הדין העליון, הוא כן היה מוזמן ואמרו את זה. אני מדבר על מקרים בנבחרת, והזכרנו את דבור זהבי ואבו פני. יש סיכוי, או שיוסי, אתה יודע, אנחנו מכירים אותו שנים, יוסי שקובע משהו, אף אחד לא מזיז אותו.
תראה, אצילי, כמו שאמרת, לא קשור ליוסי, אני חושב שגם דבור, למען האמת, לא קשור ליוסי, והסיפור של דבור זה הרבה יותר השחקני נבחרת.
זה התחיל כבר קודם.
למשל שון וייסמן,
זה התחיל לפני יוסי.
כן, אני חושב שהסיפור עם ערן זהב אחד משמעית יוסי, אבל מה זה יוסי? זה אלון חזן, אני חושב מיוסי, יוסי ביצע את זה, ופרימו, אתה מכיר את האגו, גם של יוסי, גם של ערן זהבי, אני לא רואה שאתה יודע, ששני הערים נפגשים בסופו של דבר, אז אני קשה לראות עוד פעם, גם אל תשכח.
אבל אתה יודע, כל מי שבא לדבר, אתמול נטחו ואורן חסון ועוד, אומרים, זה ייפטר, אפשר לפתור, זה ייפטר, ואני לא רואה שזה משטר.
הסיפור האמיתי זה שאלון חזן דיבר עם יוסי בניון. הוא אמר שהוא כעוזר מאמן, כשראה את הסיפור של המעמדות שיש בנבחרת ישראל, שיש כאלה שיש להם חדר לבד, ויש כאלה שיכול לא חדר לבד, וכאלה שמקבלים פריבילגיה כזו או אחרת, הוא לא רוצה את זה, הוא לא דיבר על ערן זהבי בהכרח, הוא לא רוצה את הדבר
הזה. אז על מי עוד? כמה היו כאלה? שלושה? עם חדר לבד? ביברס?
היה ביברס קינדה, אבל קינדה גם, הוא הגיע מארצות הברית, והיה צריך את המנוחה יותר, וערן זהבי.
תשמע, אני חייב לומר לך משהו, צנצי, אני לא לטובת יוסי בניון פה בסיפור, ולא לטובת ערן זהבי. אני אומר לך, שלא מעט אנשים, תתפוס אותם ברחוב, אנשים רגילים, יגידו לך שהם צריכים חדר לבד. אם זאת לא אשתו, הוא רוצה להתכונן למשחק כדורגל מקצוען, וכל זוזה קטנה בחדר מפריע לו.
אבל פרימו, אם יבוא עכשיו מנכ״ל 103, או אלה יגיע המנכ״ל ערוץ הספורט, או ידיעות אחרונות, או לא משנה מה. ויגיד לך, תשמע, אני כרגע מנכ״ל חדש, אני רוצה שתעשה היום א' ב' ג', לא משנה מה ממו, אתה תעשה את זה פרימו, כי הוא ביקש ממך לעשות את זה.
זה לא תמיד בדיוק ככה, יש זכויות של קודם ויש התנהלויות של קודם.
יש לי שאלה, אצלך בנבחרות, מה היה?
אצלי בנבחרות, כל אחד היה בשניים בחדר, אבל לא היה חריג.
אבל שכנר, זה לא פייר להגיד את זה. אני הסברתי לך למה, אני אומר שערן זהבי בסך הכל הוא שחקן עם אגו, הוא יודע מי הוא. במקרה של שינה, זה לא שהוא אומר, אני לא רוצה ששכנר יוכל לידי צהריים, לא.
שינה. אני לא נכנס עכשיו למקרה הספציפי, אני שואל אותך, אני, אתה וצביקה נוסעים יחד. אתה מפריע לך שינה. אני וצביקה משתגלים, אומרים, גם אנחנו רוצים חדר לבד. אבל זה בדיוק הפחד, לאבד את השליטה, לאבד את יכולת הניהול. ולמה?
אל תיתן לי את הדוגמה שלי, כי אם אני אתן את הדוגמה שלי, אז ערן זהבי צודק. אני נוסע לחול עם החברים הכי טובים, עם מה שאתה רוצה, אני תמיד חדר לבד. אני, תשמע, מפריע לי כל הזזת וילון בחדר, אז מה, אז אני אישן עם מישהו?
אז זה בסדר.
הוא קם לעשות פיפי בלילה, אני מתעורר, אני לא יכול. אז ראשי הנבחרת
צריכים להחליט עם כולם לבד, או כולם בזוגות.
לא, לא. אז אתה יודע מה השאלה
שלי? אז אם זו איפה ואיפה, יש פה בעיה.
מסי
ואגוארו. מסי ואגוארו, זו התמונה הכי טובה.
כן, אבל הם כמו אחים, אז הם רוצים להיות ביחד.
הם רוצים להיות ביחד.
אגב, ראיתי
סרט. ומרדונה,
צאנצי, צאנצי. צאנצי, צאנצי. טל בן חיים וערן זהבי הם אחים עד היום. ויכול להיות, יכול להיות שאם טל בן חיים היה היום בנבחרת ישראל, היינו פותרים את הבעיה הזאת. אבל זה לא קורה.
אז אתה יודע מה, אני אומר לך משהו, ערן זהבי לא פחות אח, סליחה, עם אלי דסה, מאשר עם טל בן חיים. אז הוא יכול היה לישון איתו כמו שטרק.
נכון.
אז זה לא עניין.
זהו, אנחנו גם בדיון שדנו בו כמה פעמים, והוא לא יפתח.
רגע, אבל אני רוצה לגעת לכם במוחמד, באבו פני.
אבו פני צריך לשנות את ההתנהגות שלו בנבחרת, זה הכל.
אבו פני זה חד משמעית עניין התנהלותי, זה חד משמעית החלטה של יוסי בניון, שהוא לא יכול להיות בסגל נבחרת ישראל בשלב הזה. זה לא עניינים שהוא ביקש בו, אני רוצה להיות בהרכב וכאלה, כי עם כל הכבוד לאבו פני, גם אין לו את האומץ לעשות את זה. והסיפור הוא שבמשחקים נגד איסלנד ואלבניה, כשהוא ראה שהוא לא בהרכב, יוסי בניון מסתכל עליו, ראה את ההתנהלות שלו, נכון. ראה את ההתנהלות שלו עם דאבור,
נכון.
ואמר, זה בן אדם שלא יכול להיות מבחינתי,
לא, לא,
בסגל נבחרת ישראל.
אני אגיד לך משהו, קודם כל אתה צודק בכל מילה, ההתנהגות שלו לא מתאימה לנבחרת ישראל, ואני חושב שדבר כזה, זה הפתרון הכי קל, שבן עיון ירים טלפון לברק בחר, ברק בחר יגיד לו, אדוני, אתה רוצה להיות שחקן נבחרת או לא רוצה? תתנהג בו כמו שאתה מתנהג פה, מה זה?
אבל טוב, אני אבל מאחר, וזה עכשיו שני משחקי ידידות.
אז לקמפיין לא, הוא יצטרך לשפר.
לא, 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 לא. צריך להזמין אותו לסגל, לקרוא לו ביום הראשון. יכניסו אותו אדון יוסי בן עיון ואלון חזן לחדר, ויגידו לו, ההתנהגות שלך לא מקובלת, ההתנהגות שלך כזאת, אנחנו לא רוצים להניש אותך, אנחנו לא רוצים כל הזמן להיות עם מקל בראש.
אתה חושב שזה לא קרה?
אני לא יודע.
אני אגיד לך
חזן, אז אני חושב שחזן כבר נפגש איתו,
זהו.
ואמר לו את כל זה, ואמר לו שלאור זאת, הוא לא רוצה שהוא חלק מנבחרת ישראל.
אז, אוקיי, אז אני רוצה זה להגיד לך ולצן ציפר, שהיו לו לא מעט בעיות משמעת במכבי חיפה, וברק ברק קרא אותו לסדר, ושם זה הסתדר.
צאנצי, לסיום, הדלת נשארה פתוחה, זאת אומרת, איך מחזן מסתכל על זה?
אני חושב שלכולם, למעט הצילי שפרש בעצמו, הדלת פתוחה, אם ערן זהבי יבוא ויגיד, אני מוכן להיות כמו כולם, אז הוא יהיה בנבחרת ישראל באמת. כנה לגבי דאבור, אם יגיד, אני רוצה לחזור, עם כל הכבוד לכדורגל הישראלי, אין לך פריבילגיה להגיד לחלוץ
נכון, נכון, אגב אני מקווה אגב שזה יקרה
ושתדעו לכם, דאבור היה בכושר הכי טוב שלו מהיום שהוא פרש מהנבחרת הוא דפק גולים בגרמניה חופשי
אתה יודע מה, אתה ראית את זה גם אצל עומר אצילי נגד הפועל תל אביב, לא אינדיקציה אומנם אבל כאילו משתחרר פה איזשהו עול כי הם היו תחת עול ותחת לחץ כבד וברגע שזה ירד להם העול הזה של נבחרת ישראל והבוס וכל הדברים האלה הם הפכו להיות שני שחקנים שונים לגמרי.
טוב, אז הערב ב-8:30, נבחרת ישראל מול זמביה.
יש שיר גדול לא רוצה לזמביה, נכון?
נכון.
יש גם לא רוצה למסי, פרימו.
לא רוצה למסי.
צאנצי, אני שמעתי מה אמרת, אני לא הגבתי, אנחנו נתראה ב-18 בדצמבר.
על הכיף, בוא נגיד ככה, ב-18 אתה יכול לפתוח, לא תראה לא לבן ולא תחילת.
אוקיי.
נדב צאנצי פאר, ידיעות אחרונות. נהיה בקשר. נבחן אותך על האימור הזה. ביי. מאור מליקסון עוזר מאמן הפועל באר שבע, מה העניינים?
מה זה מאור מליקסון? הסופר מאור?
הסופר, הסופר. מה קורה?
וואלה, בסדר, איך אצלכם?
נהדר, נהדר, אז דרדל אלה חיבורים, ספר חדש.
שם נהדר.
שם נהדר. וכותרת המשנה, המאמנים הזויים, השחקנים הפסיכופטיים ששיחקו איתי ונגדי, אתה יודע, כבר מפתה.
אין ספק.
אז מה, אתה יודע, איך בכלל בא לך רעיון לכתוב ספר?
זה לא מוקדם מדי.
מה זה?
זה לא מוקדם מדי.
אנחנו בשחקנים הזויים.
אתה מתחיל עכשיו קריירה כמאמן, כעוזר מאמן, תמשוך עוד קצת ואז תצריף את הכל.
אבל הוא ישכח, הוא ישכח הכל.
אה, אוקיי.
בוא ניתן לו.
ההפך, קצת באיחור נראה לי דווקא.
אוקיי.
לא, אתם יודעים, אחרי הפרישה יש איזושהי רקנות כזאת, שחפשים איך למלא אותה. שם הם לי טיפה, ישבתי בבית, הייתי אחרי פציעה לא פשוטה, והתחלתי לכתוב, התחלתי לכתוב סיפורים, המחשב. הזנחתי את זה, כי כמו שדביק אמר, מוניתי לעוזר מאמן, זה היה לפני כמעט 3 שנים.
אחר כך הייתם מחלקת הנוער.
נכון, נכון. אז לא היה לי כל כך זמן, אבל לפני שנה פלוס יום, אבא שלי, זיכרונו לברכה, נפטר. כן, אז אחרי השיבה קיבלתי איזשהו סיבוב קטן, אמרתי, אני אמשיך את הספר ונראה מה יהיה. והאמת היא, עד השנייה האחרונה, נורא התלבטתי אם אני אוציא אותו או לא. התלבטתי גם אולי לשמור אותו רק לעצמי פשוט, אבל לשמחתי הגדולה הוצאתי אותו, והתגובות מדהימות.
רגע, אתה יודע, אני רוצה להגיד משהו למאור, כי לא הכרנו את מאור. מאור גם כשחקן, גם כעוזר מאמן, היה מופנם, ושראיתי קטעים מהספר, מסתבר שאתה בן אדם מאוד מצחיק, גם לקחת את הקטע הזה בהומור, משהו כמו קישוני כזה, כמו שקישון היה מדבר.
כן, יש לי קטע כזה, עם החברים הקרובים, אני נורא אוהב להיות שטוטניק, אני נורא אוהב לצחוק, מסתלבט עליהם, מסתלבטים עליי בעיקר. מבחוץ אני נראה ככה קצת אסטרונאוט כזה, אני פחות משתף פעולה. זה דרך אגב גם אני חושב שאחת הסיבות שאנשים אוהבים את הספר. נפתחתי לגמרי, סיפרתי הכל, אני צחקתי על כולם, בעיקר על עצמי, ויש על מה תודה לאל. אבל בינתיים באמת התגובות מדהימות, לא ציפיתי לכאלה תגובות.
אז בוא, אז זהו, אתה יודע, בדרך כלל נגיד עכשיו שמביאים לתוכנית אומן זמר, אז הוא שר שיר מההופעה. בוא תיתן לנו סיפור קטן, דקה שתיים, את הסיפור שהכי ימכור עכשיו את הספר לעשרות אלפי המאזינים.
לא, אני אתן לכם כמה כותרות כאלה, קודם כל, אני לא יודע כמה אם קראתי את הספר, אבל עדיין זה 280 עמודים. הפרק הכי מרגש כמובן הוא על אבא שלי, אני אשתף אתכם שאני כתבתי אותו ולא קראתי אותו אחרי זה, פשוט העברתי אותו לעורך כי היה לי נורא קשה, דיברתי קצת גם על מה קרה ביני לבין מאור בוזגלו, סיפרתי על השחקן ששלח הודעה
מה קולית, קרה בינך לבין מאור בוזגלו?
אתה צריך לשלם 88 שקלים ולברר.
מה, רגע, שנייה, אבל לפני התשלום, תן לי איזה בריף קצר, משהו.
אין לו איזה טיפ.
לא, סתם, הייתה איזושהי הבנה, אז דיברתי על זה קצת, אחד עוד יותר שבע מכירים, אבל לא רציני כמו שזה נשמע, אני מאוד אוהב את מאור, מוזיק ממנו, והמשך בספר.
מי המאמן הכי הזוי? כי בכל זאת, מאמנים הזויים.
וואו, לא, הגזמת, כולם.
כולם הזויים?
כולם הזויים, אבל...
מאמן שלא הזוי לא יכול להיות מאמן.
לא יודע, ברק בחר נראה לי האיש הכי נורמלי שיש.
מה שלא משוגע לא יכול להיות מאמן.
מליקסון, ברק בחר הזוי?
לא הזוי, אבל לכל אחד יש לו את השיגעון שלו, גם לברק. יש סיפור האמת עם מצחיק בספר, עם יוסי אבוקסיס, שאני מת עליו, והוא נורא המליץ לי, כאילו, אמרתי לו, אני מתלבט, לקנות איזה ג'יפ, ואמרתי לו, ראיתי ג'יפ של מרצלס, אבל זה יקר, אני לא יודע. הוא שבועות שכנע אותי מאור, חיים פעם אחת, הכל איך תקנה. אז יאללה, הלכתי, קניתי, לקחתי הלוואה, קניתי ג'יפ, אני מגיע לאימון, אני רואה שהוא מגיע עם סקודה, אני אומר לו, יוסי, מה אתה עושה? הוא אומר לי, לא, עזוב, אני זה סיפור אחר.
כמה שהוא מלמד אותך.
תגיד, יש עוד דבר שבולט אצלך ברשתות החברתיות נהיית ויראלי?
כן, שמע גם, אתה יודע, עכשיו אני צריך לקדם ספר, אז אני קצת יותר פעיל ברשתות, אבל האמת היא נחמד, קצת אינטראקציה עם מועדים, אני רואה גם אותך בטוויטר, אני די חדש בטוויטר, מתרגל עדיין, אבל כן, נחמד.
תגיד, מאור, אם אנחנו לוקחים אותך קצת הצידה, קידמנו לך יופי את הספר...
לא, אבל יש לי עוד שאלה חשובה, השחקן הכי פסיכופת.
וואו,
לא.
מה, אבל מה, רשום,
השחקנים הפסיכופטים ששיחקו איתי ונגדי. תן לך.
ספר מלא בכאלה, ז'וסואה, פסיכופט.
תגיד, כמה זמן שיחקת כדורגל על המגרש בבוגרים? בערך 10 שנים? משהו כזה?
20 שנה.
בבוגרים 20 שנה?
בטח.
אז אוקיי, אז תהיתי, יש שחקן...
לא, 18, 19.
אוקיי, כי יכול להיות, זה 18 זה הגיוני, אם עולים לבוגרים 17, 18 זה הגיוני.
כן.
האם היה שחקן יותר גדול מוואקמה ששיחקת?
הוא גם שיחק בפולין.
הוא שם בחבר'ה שם למעלה. אבל אני, זו שאלה שדרך אגב שאני לא אוהב כל כך לענות.
אתה לא פוגע באחרים, אתה לא פוגע באחרים, אתה אומר שוואקמה גדול.
טוני, וואו, הוא חזק כמו, לא יודע מה, כמו קיר, כאילו זה משהו שלא נתקלתי בו. אני זוכר ששיחקנו נגד אינטר, ואחרי המשחק ברדה הכיר את פריסיץ' נראה לי היה שם, הוא הכיר אותו מבלגיה, אז הוא אמר לו, תגיד לי, המספר 9 זה מה הוא אוכל, מה זה הדבר הזה, יש לך... אפשר להתקרב אל השם הקדום.
אתה יודע, מאור, אני חייב לספר לך משהו, שהוא היה שחקן באפול רעננה, הלכנו לראות משחק ליגה, אפול רעננה נגד מקבי נתניה בנתניה, ואפול רעננה לא עברו את החצי 80 דקות, ואז כמה דקות לסוף שלחו כדור עומק לוואקמה, תקשיב טוב, הוא לקח על הגב את כל הבלמים של נתניה, על הגב, הם עשו צהובים, אדומים, כלום, הלך עד השער וניצח אותנו 1-0, ואני אז צועק ביציע העיתונות, אני אומר, איך השחקן הזה ברעננה? ואז הסיפור...
אתה חייב לכתוב ספר גם,
בלי קשר. התחלתי, יש לי מיליון, יש לי מיליון סיפורים.
יפה. הקולגות ההזויות, השדרים הפסיכופטיים.
יש לי הכל, לטוב ולרע.
אז רגע, מורן, לוקח אותך עכשיו, רגע לפני סיום, אתה יודע, החודש הקרוב, איך משלבים, איך זה עובד לקבוצה שצריכה לשמור על מסגרת, מה התכנון, מתי רואים מונדיאל, מתי יוצאים לחופש, כמה אוכלים, מה קורה בחודש הזה?
לא, קודם כל אנחנו נחים עכשיו טיפה, כולנו זכותים, אפילו הצוות סחוט, שחקנו 26 משחקים, זה לא פשוט, אנחנו צריכים את ההתנחתה הזאת. אנחנו נחזור, נתאמן, אנחנו יוצאים למחנה אימון כנראה בפאפוס, אני חושב. סוגרים את זה עכשיו, נצא למחנה אימון, משנות חמישי, ונחזור לעניינים לאט לאט. עכשיו אין לנו יותר אירופה, יותר פרשים, ויאללה, המטרות שלנו.
מי זוכה במונדיאל?
אני רוצה שארגנטינה, אבל אני חושב שהם דווקא יהיו אכזבת המונדיאל, נראה לי ברזיל.
אתם כל כך בנאלים כולכם, ארגנטינה ברזיל, ארגנטינה ברזיל.
ומי תזכה בישראל, באר שבע, מכבי תל אביב או מכבי חיפה?
אתה יודע מי.
נו, תגיד באר שבע, נו.
איזה שאלה, מרו, מה אני אגיד? ברור שבאר שבע. אני רוצה באר שבע, אבל...
למה לא נסעת עם אליניב ברדה לקריבים? וואלה, צלצלתי אליו, הוא עונה לי מהקריבים. למה לא נסעת איתו? זה אחלה מקום.
זה שהוא עונה לך זה יפה.
כן.
מילה לספר, אני כל היום בהקדשות, במשלוחים,
דברים כאלה. נכון, חשוב. סיפור על ברדה לסיום?
סיפור על ברדה? לא, אני רק אגלה לכם.
משהו הזוי, אבל משהו הזוי.
קודם כל, הבן אדם הכי רגוע בעולם, משהו
חשוב. בעיה, כן.
הכי רגוע בעולם, אני מתעצבן בשבילו. מישהו אומר, אני מתעצבן בשבילו והוא רגוע. הוא מרגיע אותי על זה שאמרו עליו משהו למשל. אבל בסיפורים הזויים אין על עלייני.
תגיד, היית באותו אימון שהוא התמוטט מאדום לב?
לא, זה קטע. לא, זה היה יום אחרי משחק, ואני שיחקתי, והיו שזרועים, אז זה היה בלהבין. אז החבר'ה ששיחקו לא נסו לאימון, אז לא הייתי שם.
יו, אז שמעת את זה בטלפון.
פתאום התקשרו אליי, כן, שאני בכלל במועדון, וטסנו מהר
לבית
חולים.
טוב, מאור, עשית לנו חשק, 88 שקלים, תעדכן לאן להעביר לך.
כמה מכרו כבר? כמה ספרים מכרו כבר?
הכל בסדר.
כמה מכרו? תגיד מספר.
אמר הכל בסדר, זהו.
תגיד מספר.
עברת את רם אורן? מי עכשיו בראש הרשימה?
כן, אתה יודע מה, לירן, אני אגיד לו משפט סיום, שתקשיבו, שאני, מי שמכיר אותי לאורך כל השנים, אני מאוד אוהב שחקנים פנטזיסטים. אלה שמדברים על הכדור, השלום תקוות האלה, המאור מליקסון, אלה השחקנים, עכשיו, תיקחו את כל ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שחקנים כמו שלום תקווה ומאור מליקסון, אין לנו, אני לא מדבר על רמה של ברקוביץ' רביבו, היו הגדולים, אבל לדבר על הכדור, תשמע, היית גאון.
וואי, תודה, תודה משה, מרגש, תודה רבה.
מליקסון, אז אנחנו...
טוב שאתה בכדורגל.
אתם תמשיכו, אנחנו נקנה את הספר, ובהצלחה, מאור.
תודה
חבר'ה,
טוב.
ביי.
טוב, אנחנו ממשיכים בחיפושים לאימורים, או מישהו שרוצה שנבחרת אירופאית תזכה במונדיאל, אולי זה יהיה טוחמן, שלום לך.
אהלן, אהלן, מה נשמע?
מה קורה?
בסדר, וואלה, פה מחוץ לאצטדיון בפתח תקווה.
כן.
ואומנם לא יהיו כאן הרבה, אבל אני רואה קהל שאני לא רואה בדרך כלל במשחקים של הקבוצות,
מה זה אומר?
אז כן, לא, א', אני רואה אנשים שבאים עם צעיפים של הנבחרת, ואני רואה המון ילדים, ואני רואה המון חובשי כיפות, אפרופו המשחקים בשבת או לא בשבת.
כן, אבל איפה המשחק?
ומאוד נעים, מאוד נעים לי.
איפה המשחק? בפתח תקווה?
בפתח תקווה, כן.
כן, אתה יודע שבפתח תקווה יש הרבה...
אתה יודע,
חובשי כיפות, שאוהבים ספורט.
הרבה אנשים שטוחמן אומר ילדים, ומי כמוך יודע, טוחמן, אנחנו נמצאים במגרשי הכדורגל בליגות, שיש הורים שרוצים להביא את הילדים שלהם למשחקים, חוששים במשחקי הליגה, ואז שיש משחק נבחרת, זה חגיגה, אין אלימות, אין כללות, אתה מבין מה אני מתכוון?
אני מבין לגמרי, ואתה מאוד צודק, ושמעתי אתכם בדרך לפה, תכף אני אדבר גם קצת על המונדיאל, על הבחירות שלי, אם תרצה, זה הרבה יותר קרוב למה שאמרת על מסי, אבל גם מעבר לזה. אני אומר עוד הפעם, המשחק היום פה, וגם המשחק מול קפריסין, כמובן זה לא אינדיקציה למה שאנחנו נראה במוקדמות היורו, ואני לא בטוח שהיום יהיה לנו קל, כי גם השחקנים שיצא להם לראות את זמביה במלון, הופתעו לראות נבחרת טובה, הרבה יותר ממה שהם חשבו. נכון שאני חושב שחמישה או שישה שחקנים של זמביה לא הגיעו, אבל לא בטוח שיהיה לנו קל היום. ומה שאני כן רוצה להגיד, שהייתי השבוע באירוע של הנבחרת, בטח גם אתם או חלקכם קיבלתם הזמנה, היה איזשהו אירוע בנמל תל אביב עם המדים החדשים, והיה לי מאוד נעים. חייב לומר, הרגשתי מאוד נוח שם.
תוכמן, אולי כמה מילים על מכבי תל אביב, האם יש דברים ככה, עדכונים של היומיים האחרונים?
תראה, א', מה שמשיק כמובן לנבחרת זה אוסקר גלוך. במכבי תל אביב הבינו בעיקר השבוע, שההתעניינות בו, למרות שאתה יודע, זה לא המשחקים האחרונים, זה לא תקופת השיא שלו, גם הוא סופסל פעם אחת ולא בכל משחק הוא כבש, אבל ההתעניינות באוסקר גלוך, על אף שאנחנו לפני המונדיאל, גוברת, והמועדונים באירופה לא מעט מתעניינים מאוד, אם זה בבקשות לנתונים עליו, אם זה במעקבים עליו, אני יודע שגם פה יהיה היום סקאוט, אני לא יודע של איזו קבוצה, אבל מישהו כאן הגיע במיוחד כדי לראות אותו, ואולי ימשיך מפה גם למונדיאל. הקבוצה כמובן בחופש, עד יום שלישי, איביץ' בבית בסלוניקי, רוב השחקנים, אתם רואים לבד, מעלים באינסטגרם,
מטיילים בכל העולם.
מטיילים בכל העולם, היחיד אולי שלא מטייל, אולי יטייל בהמשך, אבל כרגע היחיד שלא מטייל בבצדק, זה יונתן כהן, שעובד, ואני חושב שכמו שאיביץ' אמר לאורך כל הדרך, אחרי פגרת המונדיאל, הוא יתחיל להשתמש בו יותר.
עם כל הכבוד לאוסקר גלוך ומכבי תל אביב, אוסקר צריך לעשות את הצעד שלו לכיוון אירופה, או במונדיאל של הצעירים, המונדיאליטו, או באליפות אירופה עם גיא לוזון. אלה המקומות שבאמת משם מתקדמים בצורה בלתי רגילה, לא משחק מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים או משהו כזה.
מדויק ולא מדויק פרימו, ואני אגיד לך למה. כי כל מי שעוקב אחריו רוצה לראות את המעבר שלו מהנוער לבוגרים. זאת אומרת, המונדיאליטו שאתה מדבר עליו, שאני לא יודע אם הוא ישחק או לא ישחק שם, זה לא בהכרח האינדיקציה שמחפשים.
אגב, אתה לא יודע, זאת אומרת, האם נגיד בנבחרת של גיא לוזון בוודאות ישחק?
אני לא יודע.
מה העדיפות?
עוד לא נגמר הביטוח ועוד אין החלטה.
זה השחקן היחיד בארץ שיכול לשחק בנוער, בצעירה ובבוגרת.
מה זה יחיד? יש עוד כמה, אבל היחיד ש...
לא, מהבחינת מי יכול לשחק בהרכב. בטח.
תוכמן, נשארו לנו עוד קצת פחות מדקה, כדי שתן לנו אולי משהו אחר חוץ ממסי.
אז אני אגיד ככה, א', סיכוי גבוה שאני אעשה גיחה לשם, ואני אעשה גיחה בדיוק לנבחרת שאם לא מסי, אז אני כמובן ארצה שהיא תזכה, וזו נבחרת ספרד. האהבה שלי ידועה היא לברצלונה. אז ככה שכל מי שמשחק בברצלונה, יש לי ככה, יש לי יותר ממשולש, שכנר. זאת אומרת, אם מסי, אז קודם כל מסי, ואז תתחיל לפזר את השחקנים של ברצלונה. זאת אומרת, אם זה לא נבחרת ספרד שיש שם שבעה שחקנים, ולצערי בלדה לא שם, כי הוא צריך להיות השמיני.
אז גם לבנדובסקי לצורך העניין, גם פה...
לבנדובסקי, ברפיניה, ודמבלה...
דמבלה בצרפת, הם מפוזרים בכל המונדיאל.
בכל נבחרת כמעט אני אמצא נחמה.
בדיוק, אבל אתה הולך עם ספרד.
אבל קודם כל מסי, ואחרי זה ספרד, כן.
טוב, אז יניב תוכמן, קודם כל תהנה הערב במשחק, כן, אולי תודה. גם בקטר.
בינתיים תוכמן ספרד מובילה 3-0 על ירדן.
מי כובש כובשי השערים?
לא עד כדי כך.
טוב, לא מבחן רציני, הרבה, אבל בהחלט יהיה מעניין לראות.
הרבה ממשחקי הידידות ביומיים האחרונים זה לא מבחנים רציניים.
יניב תוכמן, וואלה, תודה רבה.
תודה, יניב.
תודה, ביי. סוף שבוע טוב.
חזרנו, בעיר פורטוגל פוגשת את ניגר, משחק הכנה האחרון של רונלדו והחברים לקראת המונדיאל. אורי אוזן, ספורט אחת, מה שלומך?
היי לירן, ספורט אחת, מה שלומך?
ספורט אחת, מה שלומך אתה? מתי אתה טס?
אני ב-4 בבוקר מונית.
ישיר?
בשבע נראה לי.
ישיר?
ישיר?
לא, דרך אמן.
כי התחילו טיסות ישירות לקטר לכבוד המונדיאל.
לא נראה לי, התחילו, קיבלו אישור, אבל בכל מקרה זה משהו שהוא זמן מראש.
קיבלו אישור, ובפועל זה יקרה אחרי המונדיאל. טוב, אורי הולך
כמובן. גם דרך אמן זה לא נורא,
סדר, אתה טס כמובן לכל החודש, אתה תשדר גם את משחק הגמר וגם כן, את משחק הפתיחה ביום ראשון. אז קודם כל אני אתחיל איתך מהסוף, מה האימור שלך? את מי תשדר ב-18 בדצמבר? מי נגד מי?
ברזיל גרמניה.
או, מקורי, גרמניה לא הייתה בגמר
הראשון פה היום, הראשון פה היום שהזכיר בכלל את גרמניה ובטח okay. בגמר, כולם הלכו ברזיל, צרפת, ארגנטינה, ברזיל, צרפת,
הלכו דנמרק.
ארגנטינה אבל ברזיל, אם הם ראשונות בבית, הם נפגשות בחצי הגמר.
נכון, כן, כן.
נכון, אלה החצאים שלי, אז ברזיל, ארגנטינה וצרפת פורטוגל.
ובסוף הגרמנים מנצחים?
כן, תשמע, אני חושב שברזיל תיקח, בגדול, אבל אני חושב שיש לה מאמן אדיר, אני תמיד, אני... תמיד מעדיף ללכת עם המאמנים שאני יותר...
אני, גרמניה, הגרמניה, ברזיל, את ה-7-1, ראיתי בניו יורק, הייתי בניו יורק, ירדתי במעלית ללובי לראות את הזה, כשהגעתי כבר היה 1-0.
אה, זאת אומרת, ירדת לראות בלובי?
רק 1-0, מיקה, זה פחות לא עשתה הרבה, כאלה שירדו דקה עשירית וכבר היה
3. את ה-7-1, את ה-7-1.
מעלית ירדה מהר, לפחות כנראה את המלון טוב. אז אנחנו מדברים על ברזיל, אבל הערב אתה משדר את פורטוגל, ראית את לחיצת היד של ברונו פרננדס, ראית את הדחיפות שם באימון, איך חדר ההלבשה של פורטוגל יכול להשפיע על הנבחרת עצמה, על התפקוד שלה, על אחת המועמדות לפחות להגיע עד רבע הגמר, אם לא יותר?
כן, פורטוגל בבית עם אורוגוואי, אבל בית די נוח, בית 8, שמסתלב עם גם בית שיכולה להגיע לרבע די בקלות. יש שם פיל גדול בחדר, קוראים לו קריסטיאנו רונלדו, זה חתיכת פיל, והוא גם עכשיו הלך לפיצוץ עם יונייטד, בצורה מכוונת. זה לא רק פיצוץ עם יונייטד, זה גם יש לו שחקנים שמשחק איתם שם, שניים איתו בסגל.
תראה, אנחנו יודעים שהמאמן שלו, סנטוס, הוא בעיניים עצומות אחריו, השאלה אם השחקנים
בוודאי.
בפורטוגל, מתחיל להיווצר שם איזה בקע.
שמע, זה לא יהיה פשוט, אני... מבחינת כושר נטו, הוא לא אמור להיות בהרכב, הוא לא בכושר טוב, הוא בעונה רעה מאוד.
אבל אתה יודע שהוא יהיה בהרכב.
זה מה שאמרת, הוא וסנטוס אחד הם, וברור שהוא יהיה בהרכב, וגם, לדעתי גם יש לו סי, גם בקביעת הסגל, וגם בקביעת מי שישחק לידו.
בקביעת הרכב.
פורטוגל נבחרת. אני לא יודע, תשמע, אני אתן את הקרדיט למאמן, לקח יורו, מהוותיקים שבמאמני הנבחרות, כן. אבל אתה יודע, הקשר שלו עם רונלדו הוא סימביוטי, ראינו אפילו גם בגמר שרונלדו נפצע בגמר היורו, שהוא מחלק הוראות יחד איתו.
אבל השאלה עם השחקנים, ברנרדו סילבה, ברונו פרננדס, ז'ואאו קנסלו, שחקנים בכירים, האם נמאס להם?
אני לא יודע אם נמאס להם, תשמע, זו הזדמנות גם להם, קנסלו לא ילד, בן 28, ברנרדו בשיא הקריירה, גם ברונו בגיל מצוין, כולם רוצים בסוף, יש מטרה משותפת, הבעיה היא שראיתי את המשחקים האחרונים של פורטוגל, היום אני מניח שנראה הרכב משני, רונלדו אני מניח ישחק וצריך דקות, אבל יש שם משהו, הנוכחות שלו תוקעת להם את המשחק, העובדה שהוא הכוכב הכי גדול יכולה לעשות גם בעיות, יש להם את רפאל לאו, שהוא שחקן על, שמשחק בכנף,
ומילן,
נעלם בצל שלו.
במילן הוא עושה דברים תענוג.
הוא באמת מבחינה פיזית מפלטת, אפשר לשחק איתו בצד אחד, ברנרדו בצד שני, ברונו ושני קשרים אחורים, שגם שם זו העמדה שפורטוגל קצת, פחות טובה בה.
אז לאן פורטוגל מגיע לדעתך?
היה קודם, אבל ויכוח, פרימו אמר שאם פפה בהרכב, אז פורטוגל...
פפה לא בהרכב, פפה בלם רביעי, יהיה עוד דנילו.
אני אמרתי לך שלא
בהרכב, אני מאמין שדנילו ורובן דיאש. יש גם את אנטוניו סילבה, שראינו אותו, אני לא מאמין שהוא ייתן לו בהתחלה, אבל בלם אדיר מבנפיקה, הוא הביא 5 בלמים, לדעתי פפה הוא הרביעי בהיררכיה, אני לא מאמין שהוא יקרה.
לאן רונלדו יגיע?
יגיע לו כבוד כמבוגר שנתן
הרבה לנבחרת. נכון, כמו דני אלבס, זה בדיוק סיפור דני אלבס בברזיל.
יכול להיות, נכון.
יש לו אישיות טובה.
אגב, זה קורה גם בנבחרת קרואטיה, הביאו שחקנים כמו לוברן למשל, להיות מין עוד מדריך, עוזר מאמן בחדר הלבשה.
אב הבית.
מי יגיע, שתי שאלות לסיום, מי יגיע יותר רחוק, רונלדו או מסי?
מסי, אפילו לא שאלה. מסי בקושר
מצוין, מאוד מסכיר. מה זה אפילו לא שאלה? מסי לא יגיע לגמר לדעתך.
הרגע תיארת את נבחרת פורטוגל, וראית את ההרכב שלה כנבחרת טובה.
אמרתי לך שיהיה ברזיל ארגנטינה וחצי.
שקשה לנצח אותה. ההרכב שהצגת של פורטוגל הוא הרכב חזק מאוד.
שנייה,
הוא הרכב חזק מאוד. שוב, הכל שלם, אני ראיתי את המשחקים האחרונים שלהם בליגת האומות, גם שידרתי אותם מול ספרד, משהו שם לא מתקתק, משהו שם כאילו נראה סביב רונלדו, והוא מאוד רוצה ולא הולך לו, ואתה ראית גם ברעיון שהוא, לדעתי, הוא גם לא מבין שהוא במובן מסוים, זה לא אותו שחקן שלפני שנתיים שלוש, שחסרה לו השנייה הזאת.
מי החצי השני שלך? אם אנחנו הולכים ארגנטינה, ברזיל, חצי אחד, החצי השני שלי צרפת, פורטוגל. מי שלך?
אני גרמניה.
גרמניה מול...
לא רוצה צרפת תגיע לחצי, אני לא זוכר את הסידור שמה, גרמניה-אנגליה לדעתי.
יפה, פרגנת לאנגלים. ולסיום, מי הנבחרת המאכזבת? האם שוב אלופת העולם לא תעבור את שלב הבתים?
אני חושב שצרפת תעוף בשמינית מול ארגנטינה, וארגנטינה תסגור מעגל. אנחנו זוכרים מה היה בקזן, בשמינית גמר, אולי המשחק הכי טוב במונדיאל הקודם, אמבפה מסי, היום מסי יראה לו, לדעתי לו שמינית מסי יראה לו שהוא זוכר טוב מאוד מהלפני 4 שנים, הוא ינצח אותו, צרפת לא תעבור את השמינית.
אז הבית של אורי הוא שם את דנמרק ראשונה. אני שם, אז אני שמתי צרפת ראשונה, והשמינית שלי זה ברזיל דנמרק.
אז אולי הוא שם את גרמניה דנמרק בחצי
השני. דנמרק, כן, אני חושב שדנמרק נבחרת.
טוב, אורי, למרות שאנחנו נפגשים עוד מעט באולפן, בכל זאת, שיהיה לך טיסה נעימה.
תודה, תודה.
אורי, תשמור על עצמך, יותר מדי זמן שם, זה לא טוב.
תודה, ותשמרו על...
זה לא טוב להיות שם, תיזהר.
יפה, טוב, אורי אוזן ספורט אחת, תודה רבה לך, פרימו, תודה, צביקה, תודה.
תודה לכם, שבשבוע טוב.
היה כיף גדול.
היה כיף גדול, ויהיה לנו כיף גדול. חודש שלם של כיף.
בטח.
מתחיל בראשון. סופת רעים.